צהריים יקרים, צהריים נהדרים לכל חברי הפאנל, לכל אוהדים של הפועל חיפה שצופים בנו. כיף ככה, יום שישי, לפני הליגה הלאומית, אנחנו נותנים איזה שעה בראש של הפועל חיפה. מה שלומכם, חברי הפאנל?
ברוך השש.
ברוך השש, אוקיי, זה גם תשובה, וחוץ מזה, קצת יותר מזה. מה אומרים?
יש לנו גול במצב נייח.
רותם במיוט.
אם רותם במיוט אנחנו לא יכולים להמשיך את
התפקיד. אני איתכם, סליחה.
לפני שניר ישלים, אני רק אומר שעשיתי מעשה פה וכתבתי לאוהדים שעולים בלייב, הכבשה שושנה או הכבש ה-16, איך הם מגדירים את חדרה בשבת, אז אני מחכה לפריצות.
חדרה בראשון.
בראשון, נכון, בראשון.
אוקיי, אז יאללה, אז בואו נתחיל, ומה שלומכם, יש לנו תוכנית עמוסה היום, רותם?
אני מודה שהתבלבלתי. ארבעת המחזורים האחרונים הצליחו לבלבל אותי. מצד אחד ניצחונות מרשימים לצד הפסדים משמימים. שני משחקים של הקבוצה האנרגטית, חיה, בועטת, שולטת במגרש, ושני משחקים של קבוצה קבויה, לרגעים אפילו לא מתואמת. סער פדידה אולי בפתיחת העונה ובתקופה הכי טובה בקריירה שלו מציג משחק לא טוב, וגם הוא יודע את זה, בתקווה שהוא יתקן במחזור הקרוב. יש משהו אחד שלא משתנה העונה, לא עולה ולא יורד, פשוט נשאר גבוה גבוה גבוה, ולמשהו הזה קוראים אלון תורג'מן. כל מחזור, כל משחק, האיש הזה בכושר ללקט את זה. אז מי אתה פה על חיפה? הקבוצה של פתיחת העונה, של הניצחונות המרשימים, של השליטה במגרש, של המתפרצות הקטלניות, או דווקא של ההפסדים המשמימים, הלא מתואמת, כזו שעם סף שבירה נמוך, כנראה שבסוף היא איפשהו באמצע, ונצטרך להבין את זה פה ביחד, כשמילת המפתח היא יציבות, ואיך בעצם מייצרים את היציבות הזו. אז היום נארח את אלישע לוי, נשוחח איתו בדיוק על הדבר הזה, ננתח את הדברים היותר טובים והפחות טובים, אולי אפילו נזרוק איזה חצי מבט כבר לינואר, שכבר לא כל כך רחוק, ונראה אם שמה אולי יש את הפתרונות לבעיות הקטנות שצצו בדרך, או שמה בחזרת הפצועים והמורחקים, ושמה בעצם תמון הפתרון. נדבר עם אדי מינץ על הכדורסל, שגם הכדורסל שלנו באיזושהי מטוטלת, ניצחון הפסד, ניצחון הפסד. נעלה את קרן קבירי ונדבר איתה על מצב הקהל, ביציעים, מצד אחד, באמת, גוש, נאמן, שהולך אחרי הקבוצה לכל מקום ודוחף אותם, וראינו גם את התמונה המקסימה של חברנו לפאנל מטדי, ומצד שני מספרים שנראה שהתרגלנו אליהם, אם במשחקי הבית עד 3,000, במקרה, בבסט קייס סינריו, ובמשחקי החוץ כמה מאות, הבאנו יותר מזה, אנחנו יודעים להביא יותר מזה, ונדבר פה ביחד, איך בעצם עושים את זה? יאללה חברים, אני איתכם.
אז תודה רבה רותם, ואנחנו, מה שאני חושב שהסדר הנכון, אנחנו נתחיל לדבר קודם כל על המשחק שהיה, וחשוב לדבר על המשחק שהיה מכמה ביתים, אבל אני הייתי רוצה דווקא לפתוח מהכיוון של המיקוד חוץ, לא המיקוד פנים, של השיפוט. תשמעו, זה לא ייתכן. אני יודע שאומרים, טוב, גם אנחנו לא היינו טובים, כבר נדבר על זה, גם אנחנו לא היינו מספיק טובים, אבל יש שופט, שעשה לנו את זה, מי שהיה במשחק עם מכבי תל אביב, ראה את הדברים האלה, הוא עשה אותו דבר, דקה האחרונה הפך את התוצאה, הוא עושה מה שהוא רוצה, כשזה מגיע להפועל חיפה, הוא עושה מה שהוא רוצה, לא נעים לדבר, צריך לדבר, השופט זה חלק מהמשחק, במיוחד שופט כזה, שעושה מה שהוא רוצה, בלי שום קשר למה שקורה במגרש, האדום שהוא הוציא, האדום שרורייתי, לא ייתכן, אני העליתי תמונה, שצילמתי, אני ראיתי ארבע מקרים שתופסים את בוגנים בכתף. ארבע שחקנים שונים. הוא לא שורק. הוא לא, העליתי תמונה, רואים את זה. תופסים אותו בכתף, הוא לא עושה כלום. פעם אחת הוא מנער את היד אחורה, תנועה הכי טבעית שבעולם. הוא מקבל אדום. אני שואל אתכם, בשביל זה שווה ללכת לכדורגל, אנחנו עוד נדבר על אוהדים. ברור שחייבים להגיע וחייבים לראות. השופטים האלה הורסים את הכדורגל. איגוד השופטים חייב לדעת את זה. לא להשעות אותו, לזרוק אותו. לא לליגה א', מהכדורגל, כי הוא לא אמור לשפוט כדורגל, הוא לא אמור לשפוט כדורגל, אין לו שום קשר לכדורגל. אנחנו, עכשיו נדבר ממש בשתי מילים עלינו, אנחנו באמת לא היינו מספיק טובים. אני, לגבי פדידה, קורה שיש משחק שהוא פחות טוב, והמקרה שהכדור חזר לרחבה, זה לא יותר מאשר מקרה טרגי, אני עדיין חושב שפדידה הוא שחקן שעוד יראה הרבה העונה הזאת. בוגנים היה מצוין, ההרחקה שלו, כמו שאמרנו, הייתה שערורייתית, הוא רץ, עליין, תשימים לב, אין הרבה שחקנים בהפועל חיפה שעושים מה שבוגנים עושה. הוא עולה ויורד, עולה ויורד, כמו שהיינו פעם רואים שחקנים שעושים איזה שחקני לב ונשמה, הוא עולה ויורד, הוא עושה בהרגנה ועוזר בהתקפה, מאוד מרוצה, וכמו שרותם קירנו הזכיר לגבי תורג'מן, מה אנחנו נגיד ומה נאמר, תפו תפו תפו, רק שימשיך ככה. אז דורון, מה אומר?
תראה, אני מסכים איתך ש... תראה, אני לא זורק אנשים בדרך כלל, אבל השופט הספציפי הזה, אני חושב ששמו פוקסמן, מעניין מה מקור השם, נכון? זה פוקסמן השופט?
כן, כן.
אתה יודע, פוקסמן כאילו מן זה איש, איש בפוקס, כאילו, באמת, אני אגיד לך את האמת, שופט נרפא ביותר, נהדר קריזמה, אני אומר לך, מהיציע בטדי היה ניכר שהוא לא ממש שולט במשחק, הצהוב הכל כך מוקדם שבוגנים קיבל, אתה יודע, אפשר היה גם לא לתת. באמת, שופט שהלוואי ולא ניתקל בו יותר, הלוואי, לא יודע אם אפשר לעשות משהו, אם אפשר לכתוב מכתב או משהו כזה. לגבי המשחק, אמרת מאוד מאוד נכון, קבוצה לא שיחקה טוב, שוב לא שיחקה טוב במשחק חוץ, אנחנו באמת נרצה לדבר עם אלישה ואת הנקודה הזאת, לנסות יחד איתו להבין אם יש לו מסקנות, איך אפשר לשפר, להרחיב על זה בהמשך. לגבי בוגנים, לצערי, היה חלש מאוד פיזית בחלקים של המחצית הראשונה, איבד כמעט כל כדור בטאקל, אם לא הצליח לעבור. אתה מסתכל על פצת במבט כזה, אתה יודע, נוסטלגי, מכירותכם הממושכת, אני חושב שהוא היה במשחק לא טוב שלו. התחיל להיכנס לעניינים במחצית השנייה, ואז זה נקטע. ואני כן רוצה להגיד שאם לא השופט הזה, אני לא בטוח שאנחנו מפסידים ולא לפחות מוציאים שם נקודה שהגיעה לנו ביושר. דבר אחרון, אני זוכר שבתור ילד היינו מתבדחים על הפועל יהוד. הפועל יהוד היו אלופים אז בשעתו, בשנות ה-70-80, בבזבוזי זמן. ובתר ירושלים, אתה יודע מה? אוי להליבות.
ממש.
מועדון שהיה מפואר בעבר, כרגע בשפל גדול מאוד, שחקנים מתחזים לפצועים, כולל זרים, זה היה פשוט, אתה יודע מה?
פתטי.
ריחמתי עליהם במידה מסוימת. זהו.
זה גם השופט השם, שהוא לא יתערב ולא כלום. זה הכל אשמת השופט. עשה מזה צחוק השופט. ניר, מה קורה?
טוב, אז כמה דברים. התחלת בפוקסמן, והאמת היא שלדעתי הקדשנו לו יותר מדי זמן בשיחה הזאת. אנחנו לא צריכים להתעסק בו, גם מה שאני מדבר לא ישנה יותר מדי. שמעתי את הפודקאסט המצוין של החברים באדומים, ו... הם אמרו בצדק שהתחושה של כולם הייתה של עצבים, וגם הסבירו שם מדוע, ואני מצטרף אליהם גם כן. אז אותו דבר גם כדי פוקסמן, לא צריך להתעלם מזה. רק מזכיר כמה דברים, סליחה שאני ככה הנביא בשער שחושב אחרת. פורסמו השבוע רשימת השופטים הבינלאומיים שלנו, ועדיין בחרו שפוקסמן יהיה שם.
אז היה.
כנראה שבעטו בו, אבל בעטו בו למעלה. אפשר גם לבעוט למעלה, לא רק למטה. דבר שני, בוא נהיה הוגנים, בסדר, הוא טעה, לאנשים, הוא לא עשה זה בכוונה, לאנשים יש ימים לא טובים בעבודה, גם לי לפעמים יש כאלה ימים לא טובים, אם אנחנו מתעצבנים ורוצים לפטר אותו כי הוא תועלת לרעתנו, אז בוא נהיה הוגנים ונעשה את זה גם כשהוא תועל לטובתנו.
מתי זה קרה? ניר, תיזכר, מתי זה קרה?
מה קרה לך? שנה שעברה, שלפני שנתיים...
תזכיר, אני אבדוק את זה.
בשנה הראשונה של עבר, הפועל חיפה הרוויחה 10 נקודות מעבר.
לא, נדבר על פוקסמן,
אני לא חושב שצריך להתעסק באופן אישי.
בוודאי שצריך להתעסק. מי שהיה במשחק מול מכבי תל אביב, ב-4-3, לא יכול להתחמק מהתחושה, האיש הזה כותב את התוצאה של לפני המשחק. הוא כותב את התוצאה לפני המשחק, וזה שערוריה.
אני לא מצטרף לדעה הזאת. אני חושב שהיה לו יום לא טוב, ואני משוכנע שאיגוד השופטים שלנו מספיק מקצועי. אין פתרון קסם. זה לא שרותם ודורון ירוצו על הקווים עם דגלים ויסמנו, פעם הביאו מי שזוכר שופטים מכפריסין, וזה לא עבד גם כן, זה מה שיש, ושופטים כמו שאמרת בצדק שביל חלק מהמשחק, פעם לטובתנו, פעם לרעתנו, קבוצה טובה, בעונה שלמה יכולה להגיע להישגים, גם מדי פעם יש טעויות שיפוט לרעתה. עכשיו בוא נסגור את השיחה כאן, ונדבר שנייה על המשחק, בסדר?
אוקיי.
קודם כל, כמו שרותם אוהב לומר, החולצה של הפאנל, 4-3-3 עד המוות. מצד השני, היה מערך מאוד מעניין של ביתר, שהוא השתנה בין ההתקפה להגנה, אני רק תרס להתקפה שהייתה מולנו, זה היה בעצם 5-2-3. כמו שפעם מי שזוכר, סילבס מדי פעם משחק עם זה גם כן, כשפדידה וסרדל שיחקו מול קמאסו מרב ואביל זרגרי, וכמעט כל המשחק היה שם בעצם, שניים מול שתיים, עד כדי כך זה היה מצוין בחינתנו, שאפילו משפטי מדי פעם היה השתעמם בהגנה, ממש ככה. הגול הראשון שספגנו זה גול של טעות של הגנה, לא של אנטוני, אבל מול שחקן טוב, ושחקן טוב, ושואה, לפעמים יש לו הברקות, הוא שחקן טוב, וזה מה שהוא עושה. הגול השני, אני כולם אומרים שפדידה טעה, אני מסכים, אני חושב שלא צריך לקטור אותו.
סליחה שאני כותר אותך, אני פשוט חייב להתייחס, למה לא של אנטוני רגע מותו הוא עבר? ומה הוא שונה מאחרים?
אנטוני הוא רק 1.84 מטר, והוא לא 2.20 מטר. הכדור עבר מעליו, הוא קפץ, כמה הוא יכול להגיע אליו? אבל היו שם שני שחקנים, נועם כהן והבלם שלנו קפילוטו, שזה היה אירוע בניהול שלהם. אנטוני הסתכל על זה, אבל שיש לך שני שחקנים שלך מול שחקן יריב, אנטוני לא צריך להתערב שם, גם אם הוא 6 מטר משם. אבל לגבי פדידה, אני רק רוצה לתת טעות אחרת שהוא עשה, לא כדי להגיד שהוא לא בסדר, כדי רק להעיר את זה פשוט ולומר, כולם אומרים על כך שהוא טעה, בכך שהוא הרחיק לא נכון. הטעות שלו היא אחרת. אני לא יודע מה, אני חושב שאלישע, אני לא יודע מה ההוראות שמותן השחקנים באותה קרן, אם זה שמירה אישית או אזורית, שהסתכל בזה גם לפני השידור כאן, לא כך הבנתי את זה, אבל רואים שפדידה, בשנייה שלפני שהוא נוגע בכדור, הוא פשוט לא במשחק. אתה רואה שהוא כאילו בא לסמן הכלל, אולי למישהו שהוא פצוע או משהו כזה, הוא לא קשור לאירוע הזה בכלל, הוא לא שמר על אף אחד, גם אם בכלל לא ברחבה, לא קורה שום דבר שם, אבל כנראה שיש שם שטיפה יותר עמוק, ואני מקווה שהוא בסדר כאן. אני רק רוצה להתייחס לכמה נקודות, אם זה בסדר. ראשון, הגול שכבשנו, כמו שרוטר אמר בצדק, גול של מסירה, של מצב נייח, שעובד יפה מאוד. דבר נוסף שלא קרה המון זמן פועל חיפה, היו 6 שחקנים של הפועל חיפה ברחבה. אני לא זוכר דבר כזה, מאז ימי הורדוס או משהו כזה, וזה גם יפה. בניית ההתקפה מאחור שלנו משתפרת, בעיקר בגלל אחד השחקנים הכי טובים שהיו בדשא בפועל חיפה בשנים האחרונות, קוראים לו אנטוני. בעיניי הוא מצטיין של המשחק, גם רובכם הסכמתם, הפאנל גם הסכים, הוא נותן המון אפשרויות, כשממן לא עלה, אני ישר חשבתי מי ייקח על עצמו את הניהול של המשחק, והוא לקח על עצמו את הניהול של המשחק, רוב המשחק, עבר מולו, הוא ניהל את המשחק, רוב הדריבלים שלו, חילוצים שלו, ובאחד על אחד, אף אחד לא מצליח להגיע אליו אפילו, אני מרחם מי שמגיע אליו באחד על אחד, שחקן נהדר, שחקן מדהים, אני אומר לכם, שנה, שנתיים, הוא יהיה בליגה בכירה באירופה, אני אומר את זה באחריות, ממש ככה. מה שהפתיע אותי נוסף, אולי נשאלתי אלישע על זה, הוא נתן לבוגנים לעלות בצד ימין, בוגנים, הוא שחקן של כנף שמאל, גם שהוא עלה כאן בוגנים לפני כמה תוכניות, הוא אמר שהוא מרגיש הכי בנוח מצד שמאל, מאוד הפתיע אותי, עכשיו זה הפתיע אותי הרבה יותר, מכיוון שיש את אלישע של העונה הקודמת, של הסוף עונה הקודמת, ואלישע של העונה, סוף עונה קודמת אלישע היה יחסית ורסטילי, הוא העביר שחקנים מצד לצד, גם התחילת העונה עושה, במשחקים האחרונים אלישע די מקובל להרכב ולפחות שינויים בו, בגלל זה הייתי בטוח שהוא ייתן, לבוגנים לשחק בצד שמאל, כי הוא הרבה יותר טוב שם, ולראיה לכך, כשוואבא נכנס, אז וואבא נכנס להיות בלם ימין, והוא הסיט את אנטוני בלם שמאל, כי שזה יגלו מחור הדברים, אז מאוד הפתיע אותי שבוגנים שם, ולדעתי לא סתם בוגנים התקשה בצד ימין גם כן, גם ראינו את זה גם כן, על תורג'מן אין מה להרחיב, גם כתבתי לזה וגם אמרתם את זה בצורה נפלאה, שחקן ענק נפלא, הוא צריך להגיע ל-20 שערים העונה, שימו לב שהמשחק של הקבוצה משתנה בין משפטי לטפוקו, מדהים איך אתה משנה את הציר של המשחק של הקבוצה, ועם משפטי יש לנו DNA מסוים, הוראות מסוימות, עם טפוקו, טפוקו משנה את כל המשחק של הקבוצה.
בוא נתעכב רגע על זה, כי אני כשנכנס טפוקו, תראה, הוא היה יותר משמעותי בחלק ההגנתי ממשפטי. משפטי אגב במשחק חלש מאוד על גבול הפער וממש ממש ממש. אני אגיד לך, אבל כשתקפנו, נכון, הייתה לו בעיטה מרחוק, הוא החזיק המון בכדור, אבל הייתה לי תחושה שאני רואה דז'ה-וו, כדורים לרוחב, איטיות, לרוחב, שמאלה, ימינה, זה עובר דרכו, לא ראיתי כדורי עומק שלו. זאת אומרת, משפטי לפחות לא נוגע הרבה בכדור באמצע, וכשהוא מקבל הוא מנסה למסור ולתת למישהו אחר לארגן את המשחק, אבל פתאום טפוקו הפך להיות הציר המרכזי, והמשחק הלך לצדדים במקום לעומק. מה אתה אומר?
המשחק הלך לצדדים במקום לעומק, כי היינו בעשרה שחקנים, ואלישע בחר במערך של 4-4-1. בדרך כלל בקורסי מאמנים, כל המקומות, חושבים תמיד, איזה אסטרטגיה אתה רוצה לעשות שבעשרה שחקנים? אז יש את השמרנים שהולכים 4-4-1, יש כאלה שאומרים, לא, אני אעשה 4-3-2, יש כאלה שאומרים, יבואו שלושה בלמים, זאת אומרת, המערך שלנו היה מערך שבנוי לרוחב, ככה או ככה. אני חושב שדווקא הכניסה של טפוקו הפיך הרוח במשחק, יש לטפוקו בעיה שהוא שחקן מאוד חכם. זאת אומרת, יש שחקנים שהם פועלים על פי אינסטינקט, יש שחקנים על פי חוכמה, טפוקו חכם, טפוקו תואר שני, אוקיי? והוא לוקח את הכדור, הוא ישר חושב מה הוא עושה. שזה יתרונות נהדרים, אבל יש גם חסרונות. כשאתה בעשרה שחקנים, אתה לא יכול לשחק בצורה חשיבתית, אתה צריך לשחק באינסטינקטים בצורה מהירה. אז אני כן מסכים איתך ומתחבר למה שאתה אומר, לכך ש...
אני אשמח גם להתייחס למשחק, ברשותכם, בכמה נקודות.
אז אני רק מדבר. אז רק אגיד שני דברים אחרונים, וזה יעבור אליך. ללא מאמן וללא תורה, זה באמת קשה, ראינו את זה. האירוע משנה משחק הגדול ביותר, המשחק היה משחק קודם בהרחקה של מאמן, בלי מאמן, בלי תורה, ראינו את ההבדלים. ודבר אחרון, הקבוצה טובה בעשרה שחקנים, צריך לומר את זה, לזכות אלישע. אז כדי כך טובה שאולי צריך, בצחוק אני אומר, כמו בשכונה שהיינו שמים חלוץ שישאר למעלה כל הזמן, לקחת את משפטי במקומה עושים קדימה, אבל הקבוצה טובה בעשרה שחקנים, זה יפה.
רותם.
תודה, ניר, רותם.
אני קודם כל כמובן מכבד את הדברים של כולכם, אני רק חלוק על רובם, ואני אני אציין על מה בדיוק. מבחינת השופט, בוא רק נסגור את הנקודה הזו, שגם אני אגיד שתי מילים על הסיפור הזה. מבחינתי הבעיה עם השופט בכלל לא הייתה באדום על בוגנים. האדום על בוגנים נתון לפרשנות, דיברתי גם עם שופטי עבר, שאנחנו מכרים, והוא נתון לפרשנות, ויכולה להיות פרשנות שמציגה אותו כהחלטה הנכונה באירוע, כי ברגע ש... הכרזת על חוק יתרון, אז זה חוק יתרון, המשחק ממשיך. ואם בהמשך המשחק נעברה עבירה או נעשתה פעולה, אז צריך להגיב לגביה. ואם איתי נתן לו אגרוף לפנים, אז הוא צריך לקבל על זה כרטיס צהוב. וזה היה, זה קרה בתוך חוק היתרון. ולכן הבעיה שלי היא בכלל לא במקרה הזה. הבעיה שלי עם השיפוט היא בהחלטות הקטנות לאורך המשחק, לאורך כל המשחק. אם שמתם לב, אני ספרתי, היו 5 מקרים של חוק יתרון, שהכדור ברגליים שלנו, ואנחנו ממשיכים קדימה להתקפה, והוא עוצר את ההתקפה ומחזיר את הכדור לעבירה, ועוצר אותנו במומנטום קדימה, והיו כאלה 5 מקרים, לא אחד, לא 2, 5. וזה כל ההחלטות הקטנות לאורך המשחק, היו באופן סיסטמטי נגד הפועל חיפה, ונגד האנרגיות שלנו והפעולות שלנו קדימה, ולאו דווקא ההחלטה הספקית.
היה פנדל תורג'מן, משכו אותו ברחבה, עבר לא עבד כנראה.
עבר לא עבד, זה גם נקודה. לגבי איתי בוגנים, אז תראה, אנחנו השבוע דיברנו בינינו בקבוצה על כל מיני נושאים, ואני חושב שניר ציין שם את אריאל שרון, שאריאל שרון אמר שהוא מעדיף שיהיה לו גנרלים, שהוא צריך קצת להרגיע אותם, מאשר גנרלים צריך לתת להם מכות בטוסיק.
מעדיף סוסי פרי אצילים שימשוך אותם בעקב, מאשר ידחוף פרודות אצלות.
בדיוק, וזה בדיוק המצב של איתי בוגנים עכשיו לדעתי. מה שאתה ראית מאיתי בוגנים ביום שבת, זה המון המון רצון, והמון המון התלהבות, והמון המון ריצה. והמון המון ניסיון לגעת בכדור ולנתב את הכדור וזה, והרבה פעמים גם קצת יותר מדי, וגם קצת לא מסודר, אבל יש המון רצון והמון מוטיבציה.
ובישול.
הכל טוב, ובישול נהדר, אני לא אומר שלא. אני רק אומר, יש שם המון המון רצון ומוטיבציה שזה נהדר, שזה חומר לעבוד איתו, אבל עכשיו צריך לעבוד עם זה. זה עכשיו כרגע קצת במצב גולמי, וצריך קצת, מה שנקרא, לייצב את ה... את הגוש פלסטלינה הזה, כדי להגיע איתו למקומות הבדיוק הנכונים והמדויקים, אבל יש עם מה לעבוד, ויש את הנתונים שמהם בעצם צריך לייצר את השחקן השלם הזה שאנחנו רוצים שהוא יהיה בוודאות. אני לא מסכים עם ניר, אני כן חושב שזה גול של אנטוני, הגול הראשון, בוודאות של אנטוני.
גם אני חושב.
מה הוא יכול לעשות אחרת?
רגע, אבל הקשבתי לך בקשב רב, אז אני גם אומר את הנקודה שלי.
רק נגיד שלום לנועם, נועם מיד אנחנו מתחילים.
אני מסיים נועם שתי דקות ונמשיך. אני מבחינתי אחד הדברים שהכי הפריעו לי, ואני לא יכולתי לצערי לנסוע לטדי, אני עם הריונית בשלב מתקדם בבית, אז יש את סדרי עדיפויות שונים, אבל שאנטוני, מאמצע המהלך, פשוט נעמד, באמצע הרחבה, והוציא את עצמו מהסיפור, הוציא את עצמו מהמהלך, הוא פשוט נעמד והשקיף על המהלך מהצד, בלי לקחת חלק פעיל בתוכו. אם אתה רואה את ניסו, גם שניסו רחוק 5 מטר מהכדור, הוא ייתן את הגליץ', הוא ייכנס לאזור אפילו כדי להראות נוכחות, ואנטוני פשוט התנתק מהאירוע, התנתק מההתקפה, ולכן, למרות שכן היה לו משחק טוב, אני לא אומר שלא, והוא שחקן נהדר, והוא יתרום לנו המון, אני כן חושב שיש לו משקל משמעותי בגול הראשון. אני חושב אחרת מניר שהוא לא יכל לעשות שם שום דבר. לגבי המיקום של בוגנים, אז אני כן, גם אני הייתי עולה איתו בצד ימין. אני חושב שמשהו לא מקולקל, אל תתקן, וכשהשילוב בין אלן לאלון הוא שילוב קטלני ברוב המשחקים שהיו עד עכשיו, בתצורה הנוכחית שבה אלן מגיע משמאל ומצטרף אליו להתקפה כחלוץ שני, לא היה צריך לגעת בזה, יכול להיות שזה עבד פחות טוב במשחק הנוכחי, אבל לא היה צריך לגעת בזה ולהעביר את אלן ימינה, ואתה לא יודע איך זה היה משפיע על המשחק אחרת, כי זאת פעם זה גישתי ש... שלא מתקנים מה שלא מקולקל. ומילה אחרונה לגבי טפוקו, אני מאוד נהנת עם הדקות של טפוקו, אולי חלקכם לא, אני כן, אני חושב שהוא שחקן חכם, אני חושב שהוא שחקן שלקח את הכדור לרגל ברגעים קריטיים, שאתה היית צריך שהכדור יהיה אצל שחקן שלנו, כדי שהמשחק הזה לא יהפוך ל-4-1, וכדי שתגיע למצב הזה בדקה האחרונה, שכמעט השווית את התוצאה ולקחת הנקודה הביתה. כדי שתגיע למצב הזה, אתה היית צריך שחקן שיחזיק את הכדור אצלו ברגל, וזה בדיוק מה שטפוקו עשה. הוא החזיק את הכדור ברגל, הוא ניתב אותו, ואני מאוד אהבתי את הדקות שלו, בשונה ממה שחלקכם אמרתם. אז זה ככה כמה הדעות שלי על המשחק הזה.
אחלה, תודה רבה רבה רותם. נועם, מה שלומך?
מה קורה? מה קורה? שלום לכולם.
הנה אנחנו נפגשים שוב לפני הפגישה הקבועה עם הכבשה השחורה שלנו, ואנחנו רוצים כבר לשחוט את הכבשה השחורה הזאת. מה שלומך ומה אתה אומר על זה, על חדרה?
אנחנו לא שוחטים אף אחד, אנחנו מנסים לנצח ו... מקווים מאוד שזה משהו, מה שיקרה ביום ראשון, עם, כמובן עם הדחיפה של הקהל. אז הניצחון האחרון על הפועל חדרה בליגה העליונה, שאז נקרא ליגה לאומית, עונת 78-79.
תן את ההרכב, נועם, תן את ההרכב.
בסדר, את ההרכב יש לי אותו, פחות או יותר זה הולך ככה. השאר בומה ויינברג, רק שנייה, אם תתנו לי רגע, אני גם אגיע עוד שנייה להרכב. היו ככה, על הקווים דוביץ' וייצר, בשאר בומה ויינברג, בשפיץ שולם שוורץ, אגב, שהגיע מהפועל חדרה, והוא גם כבש את השער. שער הניצחון בחדרה בינואר 79, הייתי אז בן 8.5, חגגתי לא מזמן 50, אז תבינו כמה מזמן זה היה. תכף אני אגיע להרכב של 79. יוסי ליפשיץ היה מגן ימני.
אקרמן שיחק אז?
מי?
אקרמן שיחק בלם אחורי?
לא, אקרמן לא, אקרמן הגיע בשנות ה-80. תכף אני אגיע להרכב של חדרה.
דורון, בומה ויינברג, קרוב משפחה?
לא, לצערי לא.
אוקיי.
אולי כן, צריך לבדוק טוב.
איך תדע?
טוב, רגע, נועם, בוא נדבר על
אוקיי, אז...
מה היה? איך אנחנו מגיעים
ליום? בקיצור, זהו, אז עברו ככה שנים, אני תכף אמצא גם את הרכב.
מה, דבר לי קצת מבחינת הסגל, נועם, ליום ראשון?
תורי, הבשורה שערך אימון מלא גם היום. מה שאני מבין הוא יהיה בסגל, עדיין לא קשיר לפתוח, יש כמה התלבטויות לגבי כמה עמדות, תורגלו כמה הרכבים, היה גם תרגול ככה, ניתן תשומת לב לנושא תרגילים בקרן, כבשנו שער אחרי תרגיל, שער ראשון שלנו אומנם במצב נייח, אחרי תרגיל יפה, מי שאחראי לתרגילי, מי שמוביל את הנושא אצלנו זה המאמן שוערים פיני אברהם, ונקווה שאתה יודע, עובדים על כמה, כל מיני תרגילים, שזה לא יהיה אותו שטנץ, ואני בטוח שבמשחק הקודם גם נראה כמה תרגילי קרן, שכמו שאמרתי, עבדו עליהם, גל הראל קשיר, קווין טפוקו, דיברתם עליו.
אני אגיד לך שזו נקודה שבפאנל אנחנו יצאנו מגדרנו, הפועל שמה גול מתרגיל קרן, אתה לא יודע מה הלך בקבוצת וואטסאפ של הפאנל.
יפה, אז אתם חדים, אתם חדים, והפקענו ו...
סוף סוף.
בסדר, אתה יודע, לוקח זמן, אני מאמין שעכשיו התפוקה שלנו מנייחים גם תעלה, אנחנו זוכים ניסו קולונה, שווה שניים שלושה שערים בנייחים, עם או בלי קרא, עם או בלי תרגיל.
טוב, שתי שאלות קצרות, אפשר?
בטח.
אחד, דור מלול או נועם כהן, מי תורגל בהרכב כרגע?
אז זה אחת ההתלבטויות.
זאת אומרת, אין הכרעה בינתיים. שניהם תורגלים.
יכול להיות, המאמן עוד מעט עולה, תשאלו אותו.
רגע, נועם רגע, לא יכול לענות, אבל איפה אתם, אם הייתם צריכים לבחור ושניהם קשירים, אז מי פותח?
מלול.
אני גם חושב שמלול.
גם אני חושב מלול.
לבי, דורון?
לא יודע, לא יודע. לא יודע, אני לא חד משמעי פה.
אבל יש שאלה חשובה, יש שאלה חשובה. ניצנים נראו בארץ?
מה?
תסביר, אתה נהיה מסתורי מליום ליום.
ניצנים נראו בארץ, מה ההמשך?
את אוויר.
נס אמיר, נס אמיר.
נס אמיר הגיע.
לא, מי שעוקב אחרי נס אמיר ברשתות החברותיות מאוד מעודד, מרגיש כאילו זה אוטוטו.
אני, הייתה לי ככה שיחה מצחיקה איתו השבוע עם את הזמיר, אמרתי לו, תקשיב, אני לא יודע במה בינואר, אבל אתה החיזוק הכי טוב שלנו של ינואר, בוא נקווה שזה כבר יקרה בדצמבר, נראה כבר יותר טוב, לאט לאט, לא רוצים לרוץ, יש לנו מחזור ליגה, יש לנו סכנין, אחרי זה יש לנו פגרת נבחר, ואחרי
דרבי, 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 נועם, זמיר בדרבי על המגרש?
מחזור 11, נראה, 11 נראה לי קצת מוקדם, אז רגע, הנה, תנו לי רק את ההרכב מול חדרה, 1,000 צופים צפו במשחק בחדרה, שופט משה אשכנזי, בומה ויינברג, הגנה יוסי ליפשיץ, אהרון כהן, שאול יחזקאל ומאיר אילוז, קישור, אבי ליפשיץ, אבי קאופמן, אלי לבנטל, ושלישיית התקפה שולן, שוורץ, שפיגלר ורוקמן, נכנסו מחליפים, אינצ'י ורחם עם סלע, להצדיע לכל השמות הגדולים.
ממש.
שמיל, שלח
לי
הודעה, האחרון שניצח את חדרה, שלח
לו הודעה. נכון, עכשיו יהיה מאוחר מדי, אבל באמת, אחרי הניצחון על חדרה אנחנו נעלה אותו.
נועם, עוד שאלה שמטרידה אותי מאוד. תראה, לא יודע אם כיוונו לזה, אבל לפחות בשלב הראשון של העונה, התורה הפך להיות מאוד מרכזי לגבי ההרכב שלנו בעמדת 6, ו... פתאום העניין הזה של הפציעות החוזרות, הוא היה פצוע גם בגבי הטוטו נפצע, והיה פצוע עוד פעם, וקראתי באיזשהו מקום, אני לא בדקתי את זה לעומק, שגם בקריית שמונה הוא החמיץ לא מעט משחקים, אתה יודע להגיד לי מה מצבו, מה הסיפור שם?
יש אתר שקוראים לו סוקרווי, תעשו טורי סאקו באנגלית, ותראו כמה משחקים הוא שחק, שנה שעבר 28 משחקים בקריית שמונה, שאני חושב זה 95% מהמשחקים, ברובם הוא כמובן פתח בהרכב, ככה ששחקן שחק למעלה מ-90% מהמשחקים, אין לו בעיית פציעה, ספציפית לגבי הפציעה הזאת, זה איזושהי פציעה חוזרת באותו מקום, בדיוק. ואני רוצה להזכיר שהוא חזר אחרי אותה מתיחה באחורי, ושיחק לדעתי 5 מחזורי ליגה, ככה שהוא רץ קדימה, זה להגיד שהוא חזר מהר מדי, זה גם לא נכון, הוא בכל זאת שיחק 5 משחקים, אז הפעם אמרנו, הצוות משיגה הרפואי, דני ביבס, דוקטור וייסמן, אמרנו, ניקח את זה קצת יותר באיזי, אם הוא טיפה מרגיש כאב, לא מסכנים אותו כדי לגמור את זה אחת ולתמיד, אבל זה נקודה שאלת הדורון.
ורגע, אז רק רותם שנייה, שורה תחתונה, הוא עשה 2 אימונים מלאים, אלישע יחליט מה דינו, הרכב עולה מהספסל או בכלל לא?
שוב, יש עוד אימון אחד מחר, ואם הוא ישלים אימון מלא, אז הוא יהיה בסגל, קשה להאמין שהוא יפתח במשחק, לא רוצים להמיס עליו שוב, רוצים כבר שהוא יצא מהפציעה הזאת סופית, אבל אם הוא משלים 3 אימונים מלאים, אז בטח הוא יכול לתת תרומה מהספסלים, זה מה שהצוות יחליט. טוב, מה שאנחנו רואים פה, מהקולאז' היפהפה פה שהכין לנו שמיל, את אפרופו אותם שמות גדולים, ועונת 78-9 אגב, שניצחנו בה את חדרה, הייתה עונה האחרונה של אליהו בני, זיכרונו לברכה, שעמד, הגן על שער הקבוצה 14 עונות, זה יותר מכל שוער אחר בהיסטוריה של המועדון, מבחינת מספר עונות, כן. הייתה, אתמול היינו בהלוויה, אליהו זיכרונו לברכה נפטר השבוע בגיל 75, הוא היה שותף לזכייה בשני גביעי מדינה, ב-66 ל-74, וגם שיחק בגיל 18 באותו משחק גמר משולש עם מכבי תל אביב, ואני חושב שהמשחק הזה אולי, הצילום הזה למעלה עם הסמל המסחרי שלו, כובע קסקט, ואתמול היה מאוד מרגש מי שייצג את המועדון אוהד לויט, היה חשוב לנו שיגיע שוער כדי איזושהי אמירה של המועדון שהשרשרת, שהמורשת הזאת ממשיכה, ואפילו שזה יום חמישי בפקקים ואוהד צריך להגיע למרכז, עשה את המאמץ, הניח זר בשם המועדון, זה היה מאוד מרגש גם לראות את החברים שלו, את השמות הגדולים, לבנטל, אנגלנדר, לאון גרוס, ולא מעט מהם גם יגיעו ביום ראשון לכבד את זכרו של אליהו, אנחנו נקיים דקת דומיה, כמובן מחיאות כפיים לפני שריקת הפתיחה מול הפועל חדרה, ותודה שמיל על הקולאז' היפה.
נועם, שואלים תוך כדי, וניתן לרותם אחר כך, האם שחקני עבר מקבלים מנוי למשחקי הקבוצה?
כן, שחקני עבר שפונים אלינו, חלק מבקשים גם הזמנה נקודתית, שלא יכולים להגיע לכל המשחקים, על פי קריטריון של 3 עונות ומעלה, זכאים למנוי חינם ליציאה כסף במקומות מצוינים, ואם הם רוצים לצרף אליהם עוד מישהו, אז אפשר במחיר מוזל או במנוי מוזל, ומי שמבקש הזמנה גם ונקודתית רוצה להגיע למשחק, כמובן פונה אלינו, פונה אליי, ואנחנו נענים ברצון ובאהבה.
אוקיי, אני דרך אגב, זימנתי כבר את אלישה, זה כאילו יעלה כממש בדקות הקרובות.
אני אגיד שני דברים, אחד שכל אוהד לויט, לדעתי, זו אחת ההחלטות הכי טובות שעשינו בקיץ, מעבר לרמה המקצועית, ברמה האישיותית, אני חושב שהבאנו פה פתיחת דמות לסגל, ואנחנו רואים את זה בכל סיטואציה כזו או אחרת מחוץ למגרש, וגם בסיטואציה הזו כמובן. אני מאמין שנועם יסכים איתי. בנקודה הזו.
אין ויכוח. במגרש ומחוץ למגרש. בבמה של אלי, שאני אחזור אליכם יותר מאוחר, חבר'ה.
מעולה.
אני רק אסיים בזה שאני לא התייחסתי מקודם בדברים שלי לשר פדידה. אני רק רוצה להגיד שלדעתי, זה מכה קלה בכנף המשחק האחרון. היה לו משחק פחות טוב, זה הכל. יש לו עדיין פתיחת עונה נהדרת, הוא בכושר מצוין מתחילת העונה. אני יכול להגיד לכם גם ממקור ראשון שהטעות הזו רק נתנה לו עוד הרבה יותר מוטיבציה ליום ראשון הקרוב, והוא לאות לבוא, להוכיח, להחזיר ולהמשיך את פתיחת העונה המצוינת שלו, ואני בטוח שזה מה שיקרה ביום ראשון עם שר פדידה.
ועוד נתון קטן ואני יורד משידור כי
זה רק נגיד שלום לאלישה, כן?
על הלישה, אנטוני 15 חילוצי כדור, אנטוני אפרופו הוויכוח שלכם מקודם, 15 חילוצי כדור, אני חוזר יותר מאוחר, ביי.
אלישה, צהריים טובים, אלישה
יקר. אהלן, דורון, צהריים טובים, שומעים אותי, רואים אותי?
כן, רואים אותך, כיף לארח אותך שוב פעם בפאנל האדום. אמנם, גם אחרי, אתה יודע, גם אחרי שמפסידים, עדיין, כולם פה תמימי דעים שזה דבר נפלא שאתה כל כך מעורב במועדון ועם האוהדים, ובאמת על זה עוד פעם תודה לך, לא נפסיק להגיד על זה תודה.
אני לא שמעתי את הסוף של הדברים עם נועם וכו'.
לא נפסיק להגיד לך תודה על זה, זה מה שאמרתי.
הפסדים אנחנו לא אוהבים אף פעם, אנחנו ממש ממש לא, כי אנחנו ווינרים, אנחנו רוצים לנצח כל משחק, אנחנו מתקנים ואנחנו, אין לנו שום ברירה, אנחנו מכילים אותם, והכי חשוב, שלא נחזור כל הזמן על אותם טעויות ונחזור מהר למסלול של ניצחונות.
אז אני אולי אשאל את השאלה הראשונה, וככה נלך לפי סבב הפאנל. אלישה, אני יודע שפוליטיקל קורקט אי אפשר כל כך להגיב, אבל מה היה שם עם השופט? זה תדע לך, זה היה... אני צילמתי לפחות איזה 4 תמונות שתופסים את בוגנים בכתף. אף תגובה של השוטף, של השופט. הגיע לנו, כשהגיע לנו כל הזמן, חוק היתרון לא קיבלנו. המקום היחיד שהוא נתן לנו חוק היתרון, זה שהוא הרחיק את בוגה. מה?
אני חושב שקודם כל מותר, אם עושים את זה בצורה טובה, ואפשר לבקר את השופטים, ואפשר לבקר את התקשורת, ואפשר לבקר כל דבר. זאת אומרת, אנחנו לא בעידן כזה שאנחנו לא מדברים. אבל אם אני מסתכל, אני דיברתי על זה גם אחרי, ברעיון כזה או אחר, אני חושב שההחלטה הייתה שגויה, נקודה, אני ראיתי את זה מתוך המגרש, ואני ראיתי את זה אחר כך בשידורים חוזרים, הלוך וחזור, הלוך וחזור, אני חושב שבוגה, הטעות הראשונה שלו הייתה, זה שהוא הצהוב הראשון היה מוצדק, זה למעשה סירס אותו, אבל במהלך השני אין לנו שום מערה להעיר לו, זאת אומרת, הוא עמד עם הגב, הוא הסתובב, הוא יצר יתרון מספרי, הוא התחיל לידור, זה לקח שניות ארוכות שהוא נתלה עליו, גרצ'קי נתלה עליו ועשה הכל כדי לעצור אותו, והוא לא נתן שום מרפק בכוונה, התנועה שלו הייתה טבעית לנסות להשתחרר, והשופט פה עשה החלטה מאוד 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 שקויה, זאת אומרת, הוא היה צריך לתת למשחק ללכת וקודם כל לתת יתרון, ושתיים אחר כך לשרוק, ואם כבר לתת צהוב, אז זה לגרצ'קין ולא לבוגה, והוא בהחלטה אחת השאיר אותנו, הוא הניש אותנו, במקום לתת לנו יתרון, הוא הניש אותנו, וזה הפריע, הפריע ושיבש את כל התוכניות שלנו, אף על פי שבשבוע קודם הסתדרנו וניצחנו עם 10 שחקנים, אבל אני חושב שזאת ההחלטה שגויה, ואם הבנו בין השורות שהאיגוד לקח, האיגוד אמר שההחלטה הזו נבעה מזה, שלא היה להם ור ולא היה להם מערכת שמע, ואי אפשר היה לעזור וכו' וכו', אבל אנחנו סבלנו מההחלטה הזו.
כן. דורון.
אלישע, שוב שלום, צהריים טובים. ככה, אני אשאל אותך את השאלה הבאה. קודם כל, אתה בניסיון שלך, ברזומה שלך, היית במקומות הכי גבוהים בכדורגל הישראלי, הייתה לך, היה לך משרה של אימון נבחרת, לקחת אליפויות, וכמו כולם, היו לך גם עונות פחות טובות, היית גם למטה, מה שנקרא. כשאתה מסתכל על הסגל הנוכחי של הקבוצה, כמו שהוא עכשיו, עם היתרונות ועם החסרונות, האם אתה חושב, כמו שאני אגב חושב, שהקבוצה הזאת יכולה לרוץ למעלה עד סוף העונה, או שאתה חושב שזה לא שם?
קודם כל, אנחנו בהחלט יכולים להיות שם, אנחנו רוצים להיות צמודים, נכון לעכשיו, אני תמיד אומר גם הטבלה לא משקרת, אין משחק עד היום שבו אנחנו היינו נחותים, ואם אנחנו מסתכלים על המשחק האחרון, אוקיי, אנחנו יכולים להגיד בדיעבד, שוב, זה לא משחק שהיינו צריכים לאבד את כל הנקודות, היינו שווים נקודה אחת לפחות, אפשר להגיד שהיינו קצת רכים, אפשר להגיד שביתר היו יותר אגרסיביים מאיתנו בחלקים מסוימים במגרש, וניצחו הרבה צ'אלנג'ים, זה כן, אבל אני חושב שאנחנו בכל משחק, וזה המדד, כל משחק אנחנו מגיעים להזדמנויות, כל משחק אנחנו מאוד מאוזנים, לכן אנחנו נמצאים שם לא במקרה, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי להיצמד. אם אתה שואל אותי לאורך זמן, אם אנחנו יכולים להחזיק שם, אז אתה רואה כשיש פציעות ויש חיסורים כמו תורה, שהוא game changer, יש שחקנים שהם בלי להעמיד מערכו של זה או אחר, שהם אחראים על האגרסיביות ועל הקצב ועל הדינמיות, אנחנו צריכים, לא, אני אומר שאנחנו יש לנו קבוצה טובה, בריאה, שכולם רואים את זה, וכדי להיות עד הסוף, אולי נצטרך לעשות תיקונים בינואר, בנקודות כאלו ואחרות, זו דעתי.
אני מסכים.
רותם?
אליש, מה שלומך?
תודה.
אם אני אגיד לך שהפסדנו לקבוצה פחות טובה מאיתנו במחזור האחרון, אתה תסכים איתי?
אמרתי, זה לא המשחק שהיינו צריכים לאבד נקודות, אמרתי את זה במילים אחרות, כאילו בדיעבד שאני מסתכל, לא, אתה יודע, לפעמים אתה בא נגד קבוצה והיא לוחצת אותך והיא מגיעה להזדמנויות, ואתה אומר, לא היה לי מה לעשות, הם היו יותר טובים איתנו, זה לא המקרה, זה לא המקרה לחלוטין, אבל בכל זאת הם ניצחו ואנחנו לא אמורים לתרץ, ניצחו מפני שאנחנו... קיבלנו שני גולים קלים שזה גם הראשון וגם השני רכים, שזה לא קרה לנו הרבה מאוד זמן, לא בתקופה שלי, ומצד שני, בדקות הטובות שלנו לא ניצלנו הזדמנות, בעיקר בחצי הראשון, ואחר כך שהיינו 10 שחקנים, זה היה יותר קשה, ככה התפתח המשחק הזה.
יש, אני רוצה לדבר איתך שנייה על ההחלטות שלך בעצם למשחק הזה, וידענו שלא יהיה לנו את חנן ממן, ואז הייתה התלבטות בין איתי בוגנים לדודו אלטרוביץ', או תכניס אותי אם הייתה התלבטות כזאת, ולאחר מכן, גם בצד במגרש, ודנו על זה מקודם, על זה שהחלטת למקם את איתי בצד ימין, ולהשאיר את אלן בצד שמאל, כשהתפקיד הטבעי של איתי הוא דווקא בצד שמאל, אולי בעצם היה עדיף להעביר את אלן ימינה, קצת מילים שלך על ההחלטה הזו.
קודם כל לא הייתה שום התלבטות, מבחינתי, בוגנים היה אמור לשחק, בוגנים יכול לשחק בשמאל, שחקנו עם שלישייה קדימה, חנן, עכשיו ראינו את כמה הוא חשוב, וכל, גם כשהוא משחק הרבה פעמים פחות טוב, וזה המסירות, המפתח שלו, ההצטפות, החוכמה, הוא היה מאוד 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 חסר, אבל פה ברגע שהחלטתי לעלות עם 3 חלוצים, אז גם אלן וגם בוגה יכולים לשחק בשני הצדדים. בוגה גם יכול לשחק חלוץ לבד, הוא הוכיח את זה בנבחרת, יש לו תכונות כאלה. אני לא חושב שבוגה שיחק רע, אבל בוגה נכנס, אם הוא היה משחק עד הסוף, אז אפשר היה לראות שיש יותר שטחים, ואז היה לו יותר קל. הוא לא שיחק רע, הוא עשה החלטה, כפי שאמרתי בצהוב הראשון, החלטה מיותרת, ברגע שהוא הלך עם הכדור, והוא נאלץ אחר כך לעשות פאול מסוכן, הוא קיבל צהוב, ופה הוא נפל. אחר כך זו הייתה שגיאה של השופט, ככה שבאמת לא, אתה יודע, לבוא אחרי ולהתחיל לתרד, זה לא הדרך שלנו, הם יכולים לשחק בוגה, יכול לשחק בימין, בשמאל ובאמצע.
אני רק אגיד לך מה אמרנו על אנחנו על בוגנים, ואני אעביר את השרביט לחברים. אנחנו אמרנו, הזכרנו משפט של אריאל שרון. אריאל שרון אמר על הגנרלים שלו, שהוא מעדיף גנרלים שצריך לתפוס אותם, להרגיע אותם, מאשר גנרלים שצריך לתת להם מכות בטוסי. אז בוגה הוא קצת כזה, הוא הגיע המון בהתלהבות, המון זה, ועכשיו צריך לעצב אותו, להפוך אותו לשחקן שלם. אתה מסכים עם זה?
אני, לגמרי, אני חושב שגם, עזוב, בוגה הוא שחקן צעיר, זה כמו שפדידה עשה הטעות של יכולת אישית, אני לא כועס עליו, אני חושב שהוא לקח החלטה המכונה, אבל זה חלק מהעניין, זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת ברגעים כאלה, אני לא הייתי אומר אפילו לתמוך, זה אי אפשר להימנע מרגעים כאלה ששחקנים צעירים עוברים, ואני מאמין שמחר מחרתיים בוגה יבוא, אני מקווה שגם ילמד מזה, זה הדבר החשוב, שילמד מזה, שפדידה ילמד מזה, שיבואו לאלה, כי אתה יודע, אתה מקבל הזדמנויות, את אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אתה צריך לקחת, אבל הם בתהליכים כאלה.
יש שאלות קהל, שמיל, אפשר אוהדים?
מה עם ניר? מה עם ניר?
אני רק מילה, ברשותכם, מילה קטנה, אני רק שאלת אלישה, האם נהיה לך עכשיו כאב ראש חיובי, מה שנקרא? אתה יודע, קווין חזר, וגל חזר, ויש לירן, ויש שר, וסאקו חוזר, וגם גיא, אולי היה לו משחק קצת פחות טוב, אבל כן היו לו משחקים טובים השנה, ונהיה לך קצת כאב ראש חיובי שם בקישור.
קודם כל אני מחכה, אני מייחל ליום הזה שיהיה לי כאב ראש, אני כל החיים שלי התרגלתי שיש לי כאב ראש, תאמין? זאת אומרת לנהל סגל שלא יהיה חוסרים זה יותר בעייתי. אז אתה יודע, פציעות זה חלק מהמשחק, ואנחנו נמצאים במצב, פה אני יכול לבשר, שאם מחר תורי יגמור את האימון כמו שצריך, אז הוא יהיה בסגל, אני לא יודע עוד מה המומי, אבל הוא יהיה בסגל שזה חשוב. גל ומלול, עשו את הצעדים הראשונים, הם עוד לא נמצאים במצב אופטימלי מבחינה פיזית, אבל הם נמצאים בפנים, וזה חשוב מאוד. אז זה, ככל שיהיה לנו סגל יותר טוב, אז אנחנו, יהיה לנו יותר פתרונות. זה מאוד ברור.
ניר?
כן, היי אלישה.
היי, מה שלומך?
מסוים, תודה רבה ששאלת. קודם כל לגבי הכאב ראש, יש פתרון נהדר, זה חמישה חילופים, לוקחים את זה פעם בשעה וחצי וזה עובר.
אז אוקיי, אני לא יודע מה אנחנו... תסיים, בבקשה.
אז המטאפורות של ניר, צריך להתרגל.
לא, זה סבבה, זה בסדר, אני אומר. בדרך כלל אני מנצל, לא את כולם, ארבעה, נדמה לי, ארבעה.
לוקחים לפי, אלישה זה לפי הצורך, זה בסדר.
בדיוק, גם כדורים לוקחים במינון נכון.
מה ההבדל בין תרופה לרעל? המינון, זה הכל.
נכון.
אני רק רוצה נקודה אחת, כשמאמן עזב, לצערו, המשחק האחרון, מאוד סקרן אותי לדעת מי ייקח על עצמות השרביט של הניהול, ומאוד הופתעתי, אני מודה, לראות שרוב המשחק עבר דרך אנטוני, ואני אישית מאוד אוהב אותו, לדעתי, זה אחד מהרכשים הכי מדהימים שהיו כאן בשנים האחרונות, זה שחקן שאפשר לסמוך עליו, אפשר לעבוד איתו גם כן, יש לו המון נתונים טובים, הוא נותן המון אפשרויות, והשאלה שלי, עד כמה זה המקום שלך להגיד לו, תעשה פעולות נוספות, ועד כמה זה הוא זה שעושה לך את הכאב ראש?
קודם כל הוא לא עושה כאב ראש, כי הוא בדיוק, הוא עונה לכל הדברים שאתה אמרת, הוא מתקדם מאוד בחודש שהוא נמצא נכון. פה, הוא מתקדם מאוד פיזית, טקטית, הוא טוב מאוד עם הכדור, זה אנחנו יכולים לראות, לפעמים הוא לוקח עליו הכל, הוא צריך ללמוד יותר להניג את האחרים, ולא לקחת, זאת אומרת, להשתמש גם באחרים לידו, אני חושב שהוא מאוד בולט, כי הבילדאפ שלנו הרבה יותר, היום הוא יותר בטוח, במיוחד שאתה משחק נגד קבוצות, כמו ביתר, שבמקרה הזה, אני לא זוכר את ביתר ככה, שהיא משחקת אחורנית, שחקה עם קו של חמש, וממש נתנו לנו את הדדים, והוא היה גורם מאוד חשוב בכל מה שקשור בהתחלה של המשחק. אז אני כן מעודד אותו, והוא לא עושה כבראש, ההפך. חשוב מאוד, הנקודה שאני אמרתי, שככל, כי הוא גם צעיר, אבל הוא יכול להיות, ביכולת שלו, הוא יכול גם להניג, זאת אומרת, גם להפעיל את האחרים יותר טוב. אני מקווה שזה מה שהוא עושה עד עתה. אני מסכים איתך שהוא שחקן מאוד מעניין ומאוד טוב.
לפעמים בדרך כלל קבוצות שרואות את החזקת כדור כדת ושרטות קדימה, אז הן מחפשות את הבלמים שינהלו את המשחק מאחורה. אז הוא למעשה מאפשר פה לך עוד אופציה נוספת של לשלוח יותר שחקנים קדימה ולאפשר לו את המשחק מאחור.
כן, וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות, אבל מצד שני צריך מאוד מאוד להיזהר ב-Rest Defense, ושם לפעמים אנחנו נופלים. זה הסיבה שכשהיינו עם 10 שחקנים, אז נחשפנו יותר מהרגיל, וזה הסיבה שכשאתה עם 10, זה מאוד פוגע בך, כשאתה קבוצה, כשאתה מנסה ליזום ולהתקדם וללכת קדימה, אז, ולא רק מעברים כפי שאנחנו עושים טובים מאוד, אז מאוד חשוב קודם כל להיות עם 11 שחקנים.
ולא להיות חשוף.
כן?
דורון, אולי משהו מהאוהדים?
כן, אני, יש, איך שאלישה עולה, מתחילות שאלות מהקהל, והקהל אפילו זוכר רעיונות קודמים, זה מאוד מעניין, אלישה, ככה, אתה ממש, זה גם הגיוני, רוצים לשאול אותך, אז אני אתן כמה שאלות, ואם תוכל ככה לענות, זה יהיה מצוין. משה כהן, אוהד ותיק מאוד של הפועל, האוהד והכובע והדגל. אלישה יקר, איך אתה יכול לצמצם את הצהובים המיותרים, הוא קורא למפעיל השטוטים, כמו זה שקיבל ממן עם הוויכוח, עם השופט, הכעס, ואתה יודע, דחיפות של שחקנים. מה אתה יכול לעשות כדי שזה לא יקרה, כי זה פוגע בנו?
כן, אז זה דברים שבכוונה אני התעכבתי, כולם הסתכלו על בוגה וחשבו שההרחקה שלו נבע מהאירוע השני, ההרחקה שלו נבע מהאירוע הראשון. אז זה דבר שאנחנו לוקחים בווידאו, מראים לו, מסבירים. אתה יודע, השחקנים צעירים בלחץ עושים טעויות, גם יותר מבוגרים.
לא, לא, הוא מתכוון לצהובים כאלה של לדבר עם שופט, כמו שמאמה, לא אלה, אלה צהובים מוצדקים, אבל הוא מדבר
עם אלה המבוגרים. לא, זה גם צהוב שהוא בשליטה שלו, והוא ברגע שהוא לא מסע, והוא מאבד את הכדור, ואחר כך הוא הולך לעשות פאול טיפשי, אז זה כמו ללכת ולדבר. זה בדיוק אותו דבר. וצריך למנוע את זה.
נסכם שהצהוב היחידי שאנחנו מוכנים, זה על הורדת חולצה אחרי שער.
או זה, או...
גם זה לא, גם זה
לא. אמרתי
בלומו. לפעמים אתה מונע פאסט ברייק, ולפעמים אתה... הפאולים הם שווים, אתה יודע, זה עניין של מה כדאי.
יש לנו עוד שאלה, אלישה, עוד שאלה מחנן, פלג, אוהד צעיר ומסור של הקבוצה. הוא אומר בעצם, היה חסר לו, גם בפתח תקווה, וגם בטדי, שנפתח עם לחץ גבוה, הוא מזהה, אוהד צעיר מזהה, שזה משהו שעזר לנו במשחקים קודמים. איך אתה עונה לו על זה? נתת הנחיה, לא עשו לחץ גבוה, דינמיקה של משחק, איך?
אז אני אמרתי קודם, בדרך כלל אנחנו מאוד מצטיינים במעברים, וזה כולם למדו וכולם רואים, אוקיי? ומעברים אתה עושה כשאתה גם חוטף, גם לפעמים שאתה נסוג לשליש האמצעי, וגם כשאתה לוחץ. למשל, נגד נוף הגליל, היה לנו הרבה מאוד 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 קטעים, שלחצנו מאוד וחטפנו ועשינו מזה דברים יפים. נגד ביתר זה לא התאפשר, כי פתחנו את החצי השני טוב, רק מבחינת הסיבה, היינו עם שחקן אחד פחות, וזה היה מאוד יומרני, ב10 שחקנים, ללכת וללחוץ בשטח גבוה. אז צריך לדעת, ללמוד, אין לי ספק שהוא צודק, זו שאלה שאנחנו כל הזמן מתחבטים בה, האם כשאתה משחק נגד קבוצה שמשחקת מאוד מאוד נסוג, אנחנו גם מתקשים לבוא מהצדדים, לבוא עם בעיטות מבחוץ, לבוא עם מסירות כפולות, זה דבר שאנחנו מאוד מתקשים. שתיים, וכשאנחנו צריכים לעשות לחץ מאוד 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 גבוה, אנחנו עדיין לא עושים את זה לאורך הרבה דקות, וזה דבר גם שאנחנו צריכים לדעת להגיב בתוך המשחק, פעם ככה ופעם ככה.
אוקיי.
אני אשמח לגעת בעוד איזה נקודה, אם אפשר.
בבקשה.
אולי איזה שתיים. אני רוצה שתכניס אותי קצת לראש של מאמן שבעצם צריך לנהל סגל דרך אלי קיאל. ואני אשאל, אני אסביר לך למה. אנחנו ראינו מספר דקות מאוד טובות של אלי קיאל. התרשמנו ביצים, אלי קיאל עכשיו הוא חלק מהסגל שלנו, והעונה שעברה, שבה מצאנו את עצמנו עם ארבעה בלמים פצועים, לימדה אותנו שאנחנו נצטרך את הסגל שלנו. אני אשמח שתסביר לי איך אתה שומר בחור כמו אלי קיאל עכשיו, בפורמה, גם מבחינת אנרגיות וגם מבחינת כושר, לרגע שבו תצטרך אותו. וזה יכול להיות עוד זמן, כי כרגע יש צמד בלמים שרץ, אבל אנחנו נצטרך אותו בהמשך העונה.
זה מה שקשור לכל מה שקשור לניהול סגל. זה אחד התפקידים הכי חשובים של המאמן. אם אני מסתכל על הקבוצה שלנו, ואני מדבר ספציפית על אלי קיאל, או בן והבא, אז אני אספר סיפור כזה מאחרי הקלעים, אתם תבינו פחות או יותר. כאשר לואה הייתה נפצע, והיה חשוב לנו מאוד מאוד להגיב מהר, ולא להישאר כפי שהיה בשנה שעברה, עם שני בלמים, רק עם ניסו, וזה היה מאוד 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 בעייתי. לכן לקחנו החלטה להביא קודם כל בלם. אז קודם כל מצאנו את אלי, שהוא אלי, הוא יכול לשחק מגן שמאלי, הוא יכול לשחק כבלם, הוא יכול לשחק קשר, הוא שחקן מאוד מאוד צעיר עם תשוקה מאוד גדולה, שהוא נכנס נגד קריית שמונה והוא היה מצוין. נגד קריית שמונה הוא היה מצוין.
נכון.
בגלל האישיות שלו, בגלל האישיות שלו, הוא מבין, הוא עובד קשה, הוא ממתין להזדמנויות שלו. בן הוא אבא, הוא אחד שהוא היה גם ראשון הרבה מאוד פעמים, ואז היום הוא נמצא בעמדה, הוא נפצע בצורה מאוד קשה, והוא חזר. חזר היום, הוא מתחיל לקבל את הדקות, הוא נמצא, והיום אני שואל אותו, בן, איך אתה מרגיש? אומר לי, אני מוכן, אני מחכה להזדמנות. זאת אומרת, זה תולדה של, 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 של הגינות, של, של שיחות, של, של חילופים, כמו שאמר חברנו היקר קודם, זאת אומרת, שלא יהיו, של רוטציה מתאימה בזמן הנכון, כדי שהאנשים יהיו בתמונה. זה נכון גם לגבי גל, זה נכון לגבי כל אחד בכל מקום.
אוקיי, בואו, עוד משהו אחד, אחרון, משהו
מהעודים. כן, יש שאלה מהקהל נוספת, דניאל אנקרי, שככה אומר שהוא ליווה אותך ברעיונות כולם, כולם פה העודים ככה מסתכלים, הוא אומר שהיית בטוח שכשמאמן יהיה סוף סוף במקרה כזה או אחר בחוץ, יהיה לך את הפתרונות, דיברת על פדידה, דיברת על אחרים, והתחושה הייתה בטדי שלא היה לנו פתרון להיעדרות שלו. מה אתה יכול לעשות עד ינואר, או מה אתה חושב שיקרה עד ינואר, כדי שבפעם הבאה אם מאמן לא משחק או אתה מחליף אותו, איך אנחנו פותרים את זה?
אז אני אומר, כשיחזור תהיה לנו עוד מצב, תמיד אפשר להקפיץ מדרגה אחת, ועוד כאלה ואחרים, אז במשחק הזה זה לא הצליח, כי גם פדידה היה משחק פחות טוב, אבל באופן כללי זה יכול להצליח, מה שעוד לא הייתי מתנגד אם היה עוד 50-50, אבל זה כבר אמרנו על תיקון קטן שאנחנו נצטרך לעשות בינואר, איפה אנחנו צריכים להביא, איפה הכי חשוב לנו להביא עוד כאן אחד.
אתה מתחיל לראות כמה
קוטות לינואר. לא חייב לחכות לינואר, אלישע, אתה יודע, כרגע אפשר להחתים גם שחקנים חופשיים. האם יש משהו כזה
שעוד
על הפרק?
אתה יודע, להביא שחקן חופשי עכשיו, זה אומר שבעוד 3 חודשים, 4 חודשים, הוא יהיה מוכן. זאת אומרת, זה אחד שבמקרה הטוב לא שיחק מאפריל. זה לא לעשות מה שעשינו עם אנטוני, זה להביא בן אדם שהמשחק האחרון שלו היה לפני שבועיים. זה לא דבר קל. זאת אומרת, זה בסדר, אבל אתה יודע, אולי בשוק הישראלי, אבל בגדול צריך לחפש. לחפשים.
אוקיי. אלישע, תודה רבה רבה על הרעיון המעניין. ואנחנו מאחלים לך ולנו ניצחון מול חדרה.
לשבור את הנס של חדרה, לשבור את הנס.
בדיוק. זה המשימה שלך, זה משימה היסטורית, שננצח את חדרה בליגה. נשמע מוזר, אבל לא הצלחנו.
אני רוצה לסיים את זה. אלישע, אני רוצה לסיים מבחינתי את הרעיון, אתה יודע, איך אמרת פעם, עדיף שנתראיין אחרי ניצחונות, אבל אני אגיד לך שאני הייתי בין ה-400 שנסו לטדי. באופן אישי, אני מסתכל על הקבוצה בכל המשחקים, אני מאוד נהנה מהקבוצה כמו שהיא, יש שחקנים שאפשר להזדהות איתם, מרגישים את ההשפעה שלך על הקבוצה, ואני באופן אישי נהנה ללכת כמעט לכל משחק מתחילת העונה, ורוצה להודות לך על זה. נוספת, אני חושב, הרבה מאוד עניין, שיטתיות וניסיון לאימון של הקבוצה שלנו.
ולב, ורגש.
ולב.
ואנחנו... מקווים שננצח ביחד את המשחק הזה. תודה רבה לכם.
בעזרת השם, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה, אלישע, רוצה להגיד את זה. אני
אצליחה בראשון. היה, אני חושב, רעיון ממש לא. מאוד כן, אני אוהב לשמוע אותו.
אני חושב שאפשר לשים אותו כחבר פאנל קבוע.
כן?
הוא מבין כדורגל. מספיק כבר, בחנו אותו, ניסינו אותו, העלינו אותו, נראה שכבר אפשרי.
אגב,
אז עכשיו... נתחיל לדבר קצת על יום ראשון, דיברנו על מה שהיה, דיברנו...
אז אנחנו לפני שנדבר על יום ראשון, אבל אנחנו הזמנו פה את קרן. קרן,
תבירי.
כן, אבל כבר שהיא לא הצליחה לעלות, הנה היא עולה. ואנחנו אולי כפתיח, באיזה עניין דווקא אנחנו הזמנו את קרן? דורון, אתה רוצה להתחיל?
כן, אנחנו עכשיו ניכנס לאייטם, אני חושב ש... כותבים עליו הרבה מאוד אוהדים, מעורבים, משמיעים דעות, מה אפשר לעשות? שים לב, הרבה פעמים כותבים לי ככה בתגובה, מה המועדון צריך לעשות? אז מה המועדון צריך לעשות כדי שיהיו יותר אוהדים ביציע? ומה אנחנו, אם בכלל אוהדים, יכולים לעשות? אני לא מדבר על אלה שבאים למשחקים, האם יש לנו גם איזשהו תפקיד או יכולת להשפיע על הדבר הזה? ובחרנו בקרן קבירי, שאני חייב לומר, בין ההועדות שאני לפחות אישית רואה ככה בשורות הראשונות, אי וסוזי, שככה נותנות עידוד ומעורבות, והזמנו אותה לדיון הזה, אני מקווה שגם נועם יעלה, ומאוד חשוב שההועדים, יש לנו קרוב ל-70 אוהדים בלייב איתנו, וזה אייטם מאוד מאוד חשוב. אני רק אומר שאני ביום ראשון הקרוב הולך לשבת בשורות שלי, עם שני אוהדים ותיקים שחוזרים למגרשים לאחר זמן. אחד אחי שהכניס אותי לעסק שהייתי בכיתה ג' חוזר למגרשים אחרי תקופת היעדרות שהוא לא היה כאוהד, ועוד אוהד יורם יוסף, מי שמכיר, היה בתקופת רובי שפירה בחוג האוהדים של הקבוצה, גם תקופה ארוכה לא היה וגם הוא מגיע, ואני ככה רק רומז שפעמים אנחנו יכולים בקשר עם אנשים קרובים אלינו להביא איתנו, אבל אנחנו רוצים דיון הרבה יותר כללי מזה.
אז נתחיל עם קרן, קודם כל, מה שלומך קרן?
היי, צהריים טובים, ותודה שהזמנתם אותי.
לכבוד הוא לנו, הכוח הנשי של ההודות של הכוח
חיפה. כמישהו שכותב קצת ברשת מדי פעם, איזה כיף שיש לועדת כמו קרן, כל הזמן מגנת, וכל הזמן, ואין, כיף, תענוג, ובשביל ההודים כאלה, כיף טוב כל הזמן לעשות ולכתוב ולייצר תוכן, ולקבל פידבקים, וכיף, כיף ענק.
תודה.
אולי כן,
אני שמחה, ואני חייבת להגיד שאני גם שמחה על ההזדמנות, אני בדרך כלל מקשיבה לכם מה שנקרא מהעבר השני, וזה באמת...
אבל לא של הכביש, קרן, לא של הכביש, העבר השני של המקלט.
חלילה, מעבר השזום.
אז אולי קרן, קצת ספרי על עצמך, מאיפה את הפועל חיפה, איך המשפחה?
אוקיי, אז לי יש סיפור מעניין, האמת. בעלי ארז הוא אוהד שרוף של הפועל מילדות, שרוף, שיחק בעבר ולאורך כל השנים, וכשהכרנו, ופה תשימו סוגריים גדולים, ואחר כך תמחקו, אני הייתי okay. אוהדת קבוצה אחרת, אבל תמיד אהבתי מאוד כדורגל, גדלתי בבית שאוהדים בקבוצה אחרת, שלא נזכיר את שמה, והכרנו, ובשבת הראשונה שבילינו ביחד, אז לא זוכרת אם הפועל שיחקה או לא, אז ארז אומר לי, אולי נצא, אני אומרת לו, מה נצא? בוא נראה כדורגל, בוא נראה שירים ושערים בטלוויזיה, בוא נראה את המשחקים. ואז הוא קלט שיש עניין, ואני מודה שמהר מאוד עשיתי את השינוי. מהר מאוד, כאילו הרגשתי את האהבה שלו, את התשוקה שלו למועדון, הסיפורים, זה היה שנה אחרי האליפות, מהר מאוד עשיתי את המעבר, וככה חינכנו את הילדים, יש לי שני בנים, הם גם מועדי הפועל, ומאז אנחנו ביחד 17 שנה, הפועל זה הצבע שלי, הפועל זאת הקבוצה, ואני חושבת שאפילו הוא צוחק, שלפעמים הוא אומר שאני אוהדת יותר ממנו. אפילו הרבה פעמים אני מגיעה גם בלעדיו למשחקים, שהוא כבר מבטר, נשאר בבית.
או, הנה, תראי, קרן, ביום ראשון, בבקשה, תביא אותו, כי אנחנו כאן במבצע, אוהד, מביא אוהד, או שניים. אז חשוב.
אז אולי בואו נשים כותרת שנייה אחת על הדיון, כי נועה מצטרף אלינו שוב, תודה לך. אז נשים כותרת על הדיון, איך אנחנו גורמים ליותר אוהדים להגיע? איך אנחנו עושים? איך אנחנו
שומעים? רגע, שמיל, קודם כל בוא, הכותרת של הדיון זה אהבה על הדשא. עזוב אותך עכשיו מיועדים, בוא נדבר על דברים החשובים באמת. זה מזכיר לי את הסרט המפורסם של ניק אורן בפיבר פיץ', סביב האליפות של ארסנל ב-89, מי שזוכר את הגול של מייקל תומאס.
אהבה לדשא.
אהבה לדשא, אז בוא ניתן כבוד קודם כל לסיפור של קרן. קרן אנחנו מכירים שנים עוד מהימים שהייתה דוברת האוניברסיטה, אי שם בשנות ה-90, אני ערכתי את העיתון סטודנטים של האוניברסיטה, אז יש לנו, הגזבר אגב של אגודת הסטודנטים, הייתה דוברת אגודת הסטודנטים, אביב מוזס, גם אוהד שלנו, מלווה את הקבוצה, היום איש נדלן ככה רציני בנתניה, אז יש לנו הרבה אוהדים, איך מביאים קהל? קודם כל, כמו שאתה אומר, אז קודם כל, כמו שאתה אומר, אדום מביא אדום, חבר מביא חבר, שכן מביא שכן, למשחק הזה אני אומר, אין לנו את המבצעים של הכניסה החופשית לילדים, או אדום מביא אדום, אנחנו עדיין קיבלנו טפטוף של מנויים במהלך השבועיים האחרונים, כמובן הפסד לביתר טיפה עצר את זה, יום ראשון, 7, שעה נוחה, מזג אוויר נוח, מחירים נוחים, קבוצה שאנחנו אוהבים, משחקת טוב, יש וייב טוב, לפעמים יותר, לפעמים פחות, בבית עד עכשיו הלך, חדר הנחסים האלה, כל הסיבות הנכונות לבוא למשחק ולדחוף את הקבוצה שלנו.
אבל אני שואלת השאלה, נועם, למה אין את המבצעים האלה? את המבצע של חבר מביא חבר, ילדים חינם, נשים באדום, כל מה שאפשר עלו, מקום יש.
אנחנו, כן, מקום יש ואנחנו עושים את זה מפעם לפעם. אנחנו רוצים לתת ערך למנוי. מי שרכש מנוי יש לזה ערך. אם אנחנו נחלק כרטיסים פה וכרטיסים שם ו... וזה, אני חושב זה קצת פוגע, וגם בעלי מנויים, אנחנו מקבלים פידבקים מהם על זה.
לא, למנויים עכשיו אתם
קוראים לחיים. לכן אנחנו נמנעים מהמבצעים האלה בחלק הראשון של העונה. בהמשך אנחנו נעשה עוד מיני מנוי ומבצעים נוספים, כמו שאמרת לנשים.
אתה יודע, נועם, אתה יודע, אנחנו עושים פה סיור מוחות, ופתאום נזכרתי במשהו שראיתי, במקרה הייתי ברומא, נסעתי עם חלק לרומא, והלכנו לראות את המשחק של רומא. והם עושים דבר מאוד יפה לפני המשחק, וזה מדהים. הם עושים לפני המשחק מין הפנינג כזה נחמד. באים, כן, ועם עמדות צילום, וזה, תשמע, זה לא פוגע במנויים, זה דבר נפלא, זה מעורר את האהבה שלו. בוא נעשה את זה, הפנינג.
כן, קודם כל, הדבר הזה יש לו עלויות כספיות לא מבוטלות. יהיה באחד, הרעיון עצמו הוא מוכר, אנחנו בודקים את זה, ובאחד ממשחקי הבית הקרובים גם יהיה את זה. אבל שוב, זה עלויות כספיות לא מבוטלות, מי שראה את זה במשחקים של הנבחרת בסמי עופר, בהחלט מבורך, וקרן, שוב, תמיד יש לקרן יש רעיונות טובים, היא גם מנהלת קשרי קהילה בבני ציון, אני לא יודע מי דיברה את זה, היא
צפנה. לא, אני באמת רוצה...
אז גם לנו יש שטאפ יוצא מהכלל עם בני ציון, אבל זה כדאי אולי שקרן תרחיב.
אפשר כן, אגב, בהפנינג כזה אפשר לייצר הכנסות.
בדיוק.
אפשר לייצר הכנסות. ומזון,
עלויות לא מבוטלות.
מוכר מזון, אז אתה לוקח, חלוצים לי.
לא, נועם, אפשר, זה לא עלויות גדולות, אפשר להביא ספקים, הם נותני שירות, אבל לא משנה, זה רעיון טוב.
פנזון, אני אומר לך, פנזון, זה עלויות של אלפי שקלים רבים, אבל לא משנה, המועדון צריך למצוא את איך לעשות את זה. זה דבר מבורך
שם. אתה יודע מה, נועם, הנה, אני זורק לך. בוא נלך על הכיוון הזה, אני ארגן לך את הכסף.
לא.
אני ארגן את הכסף, מה הסיפור?
אתה לא צריך לארגן כסף.
אבל אם יישאר משהו מהכסף, אני לא
כן. זה בסדר גמור, המועדון יארגן את זה מאלף עטף, תודה רבה.
דרך אגב, אני רוצה רגע להתחבר, נועם, דבר שאתה מכיר, ואני יודעת שהמועדון עושה, אבל אני חושבת שהוא צריך לעשות יותר, זה חלוקת כרטיסים, מה שנקרא, עם הקהילה, לכל מיני עמותות, שאפשר להביא ילדים חולים, ילדים עם ההורים, אנשים עם מוגבלויות כאלה ואחרות, שאתה יודע, אנחנו שנינו מכירים אחד כזה, שאני יודעת שאתה עוזר לו, אבל יש אולי לעשות סדר בעמותות, ולעשות עמותות קבועות שמקבלות את הכרטיסים, זה מפן אחד, והפן השני שגם דיברנו על זה, אני חושבת שגם ברשתות אנחנו הרבה פעמים בקבוצות עוסקים בזה, זה הנושא של בתי הספר, של היסודי, ולא ניקח את אולי את בתי ספר המרכזיים בחיפה, יש מספיק בתי ספר בעיר, ויש כמובן בקריות, ושם בחלוקה יסודית ושיטתית, אני יודעת שיש תמיד כאלה שאומרים שהכרטיסים אחד כך עוברים לנמכרים בספסרות, לא יודעת, אבל אולי בחלוקה שיטתית, ילד עם אבא, ילד עם אמא, האחים, כאילו ברגע שמתחילים להטמיע, לא מפעם אחת, באופן קבוע, נגיד אומרים כל חודש, כל חודשיים מחלקים באותו בית ספר, גם הפרצופים מוכרים, באים עם שחקן, הלא איך תביא את הילדים? זה חייב להתחיל מהבית, כאילו להתחיל מגיל צעיר.
אוקיי, בואי טיפה, אני רק אדייק את הדברים, כי כל הדברים שאת מעלה, אנחנו מעלים, ואתמול גם הייתה לנו כל יום חמישי ישיבת, גם בין היתר על לקראת משחקי בית עם רובי ועם איתי, וגם הנושא הזה עלה. אז בואו נחלק את זה לכמה חלקים. קודם כל, ברמת מחלקת הנוער שלשמחתנו יש גידול במספר הנרשמים, בטח בבית ספר לכדורגל שנפתחה עוד קבוצה ואתמול, וראיתי השבוע פעילות, כל ילד שכל מצטרף חדש מקבל מנוי ואבא שלו מקבל מנוי מוזל, זה פן אחד, ובעצם זה פירמידה לבניית קהל, וככל שהמחלקת נוער תגדל, אנחנו גם נזכה לפוטנציאל כקהל עתידי. דבר שני, מבחינת עמותות, יש עמותות שאנחנו עובדים איתן על בסיס קבוע, למשל אנוש, מה שנקרא נפגעי נפש, אנחנו איתן בקשר שנים, עמותות נוספות בחיפה, מועדוני נוער. לגבי בתי הספר, אנחנו קצת שינינו את השיטה. אנחנו עד הקורונה היינו מחלקים בין 1,000 ל-1,500 כרטיסים למזרחי, לבתי ספר באופן קבוע, למשל דגניה בקריית חיים, מגינים בקריית חיים, מורים בקריית ים, בקריית ביאליק, וכמעט בכל הקריאות שם זה ההתמקדות שלנו שם. ואנחנו ראינו שמתוך ה-1,500 בערך שליש לא מגיעים, וגם אלף שמגיעים זה יפה, כן? אבל גם מתוך האלף הזה יש זליגה, אחד לאנשים, לספסרים, שזה אלה רשויות החוק צריכות לטפל בזה, ושתיים, לאוהדים שהתרגלו לא לקנות כרטיס, אלא מחכים לזליגה הזאת, כי השכן, הבן שלו לומד, והמועדון צריך גם לייצר הכנסות, ואנחנו קודם כל אמרנו, עושים סטופ, אנחנו נחדש את זה, בצורה נקודתית, לא בחלוקה מוקדמת, אלא בחלוקה בית סטדיון, כנגד רישום, מה שנקרא להיות הרבה, מילה יפה כזה, מתורגתים, לגבי הנושא הזה, ואני אומר לכם שכל הזרם הזמנות, אנשים שהוא קיבל וזה קיבל, עשינו קודם כל סטופ, צמצמנו את זה, כמובן שיש אנשים יקרים שעוזרים למועדון, ולא במקרה שבמשחק מול נוף הגליל, מכרנו 900 כרטיסים, שאולי 20-30 הם נוף הגליל, וחלק מהסיבה הזאת, זה הצמצום הזה של הפיזור הזה של הכרטיסים, מעבר לזה, קרן הצודק, ואין לנו פה איזה פתרון קסם, אבל אנחנו צריכים לגרום לילד, ופה אני מתחבר איתך, לבוא לאצטדיון, ליהנות מהחוויה של המשחק עצמו, צלם מגנטים, פנזו, כמו שאמרת.
בדיוק.
ליהנות מהקבוצה, להתחבר לקבוצה שהיא נלהבת, והיא מנצחת, וגם אם היא לא מנצחת, הוא פוגש את החברים, פוגש את ההורים.
נועם, אני חושב...
ושם אנחנו באמת, בהחלט חושבים, עושים חשיבה, ובטח נשמח לקבל רעיונות בנושא.
אני יכול להציע הצעה, רנועם?
בבקשה.
אמרת את המילה הכי נכונה בעיניי, תרגות. מי שתעסק בשיווק מבין שאתה כמה... זה דת בעצם מה שאמרת כאן עכשיו. ואני יכול לך, לגביי, עוד לפני הקורונה, לקחתי על עצמי, שגילד, הבן הקטן שלי, לא יהיה היחידי בכיתה שאוהד הפועל חיפה. ואני משתדל שכל משחק שאני מגיע איתו, שיבקש מחבר אחד או שתיים מהכיתה שיצטרפו. וזה עובד יפה מאוד. והכרה יד המשמעותי ביותר זה ילדים מכיתה ג' וד' וה'. כי זה המקום שבו...
עד ד' ה', נכון?
קוראים לזה ההחתמה, אתה זוכר? ההחתמה. כמו שברווז קטן רואה ישר מישהו, זה אמא שלו. ואני, באמת, וזה נפלא, ואני מגיע איתם למשחק, ואני אחרי זה מתנשאר איתם אחר כך, ומצטלמים. אז קודם כל, לגבי תרגות, אני חושב שזה קהל היעד הכי משמעותי שיש. אני כמעט כל משחק מגיע, כמו עם האבזה, עם שניים, שלושה ילדים מאחוריי. אני כן חושב שיש משמעות שהם יהיו במשחק. אני כן חושב שיהיה גם משמעות שתהיה להם חוויה. אז א', להתייחס אליהם, ב', שתהיה שהיא חוויה משלימה לגביהם, אפילו שישארו אותם אנשים שפעם ראשונה בחיים שלהם, באים משחק כדורגל, שישארו אחרי המשחק איזה 2-3 דקות, ויראו איזשהו שחקן או איזה מישהו מהקבוצה, יצטלמו איתם ביחד, תהיה להם חוויה. אני שאלתי את גלעד לגבי המשחק הבא, את מי, אם יש, שישאר היום בבוקר, אם יש ילדים מהכיתה שלו שיבואו למשחק הבא, הוא בדק, היום בצהריים, אמר שיש כבר 3 שרוצים להגיע.
וואו.
עכשיו זה 3.
קודם כל, ניר, תרשום לך, באחד מימי השישי, הבן שלך, שיארגן כמה חבר'ה שלו מהכיתה, נעשה לו ככה יום כיף באימון, צילומים עם השחקנים, שיבואו לראות אימון, כבר תרשום לך ביומן ככה באיזה חופש חנוכה,
בשמחה.
שהבן שלך שם יגדיל את המאגר.
בשמחה, אבל בעיניי, אגב, שנותנים כרטיסים לבתי ספר, זה נחמד, זה יפה, אבל זה לא תמיד עובד. אבל אם אתה מצמיד את הכרטיס לאוהד הפועל חיפה, אתה אומר, אתה יכול להיכנס בתנאי שנכנס לך אוהד הפועל חיפה. או אתה יכול להיכנס ברגע שיש פה ערך מוסף. יש, אין מה לעשות, קבוצת כדורגל נולדים לזה.
נכון.
והקבוצה הראשונה שתראה, ועם הרשתות החברתיות יצלמו איתך שם, יעלו איתך שם, באישור ההורים כמובן. זהו, זה נדבק לכל החיים, ואז בסוף הוא ייקח את אבא שלו למשחק.
שמיל, אני חייב לשלוח לך תמונה, אם אתה יכול להעלות אותה.
בבקשה. אגב, הנושא הזה של הצילומים,
איזה סיפור.
הנושא הזה של הצילומים, זה בדיוק הסיבה שאני מצלם, כדי ליצור לועדים איזה סוג של אינסנטיב.
שמיל, אגב, זה דבר נהדר, וזה דבר, אתה יודע, אני תרמתי איזה משהו קטן, אבל שמיל התחיל עם זה, יש גלריה אדומים ב... יציע שעלה בדף שלנו ועולה בדפים, הנה שלחתי לך, תראה אם אתה יכול...
כן, כן, אני עכשיו...
אתה יכול לשתף אותה, זה בדיוק מה שאני מדבר.
בינתיים
אני חושב שזה...
אני רציתי עוד להגיד שתי נקודות, נועם ברשותך, כשאתה בשידור. אחת, אני חושבת שהיא, אחת היא, אני חושבת שיכולה להיות נקודת תוכן מעניינת גם בוא נגיד, או למנויים הקיימים, או לרוכשים חדשים, או לילדים שבאים פעם ראשונה. הייתי בקיץ עם הילדים, היינו בסיור בסמי עופר, כאילו סיור באצטדיון, בסיור המסודרים שעושים את זה, ומעבר לזה שאתה בא למגרש ואתה יושב רק ביציע, אתה לא רואה את הרבה דברים שקיימים באצטדיון, זו חוויה מדהימה. עכשיו הסיור שעושה אותו הקרוז המקסים של הקבוצה שאני...
אריה מידן.
אריה, בדיוק. והוא מקסים ודיברנו והכל, אז כמובן נכנסים לחדרי הלבשה של מכבי. ופשוט כל מי שהיה בקבוצה, זאת קבוצה גדולה, 20 או 30 איש, כולם בטירוף, שם את השמות של השחקנים והתמונות, ויושבים על הכיסא וכולם מצטלמים, ואני עוד אומרת לו, למה אתה לא מכנס אותנו לחדרים של הפועל? הוא אומר לי, כרגע הם סגורים, לפעמים אני כן לוקח דווקא, ועכשיו אני גם יודעת שהחדרים עברו שיפוץ ושדרוג של התמונות, זאת אומרת, אפשר להציע איזושהי חוויה משלימה, גם סיור באצטדיון, גם לשבת לראות את המשחק, גם להיות בחדר הלבשה, כמובן לפני שהשחקנים מגיעים. זאת נקודה אחת, והנקודה השנייה, שזה דווקא, אני יודעת שזה היה מבצע שמאוד הצליח והיו לו פידבקים מעולים, זה הייתה ארוחת צהריים שהייתה עם טורג'י ועם חנן בסטלה. זה גרם להמון המון...
אני מתפרצת פה ברשותך, קרן, לדלת פתוחה. קודם כל אני ברשותך רוצה להזמין אותך, אנחנו נעשה פגישה גם עם רובי ואיתי, וככה לקבל ככה רעיונות, אתה יודע, אתה סגור בתוך עצמך, וחשוב לקבל רעיונות גם שיפרו אותנו, ואנחנו נשמח. רוצים בשבוע, שבוע, אולי בזמן הפגרה לעשות פגישה, למנף את העניין הזה. שתיים, אנחנו נתנו איזשהו טיזר, יהיה בקרוב טורניר אוהדים, אני אתן את המתכונת שלו, עכשיו יש לנו גם את קריית חיים מאושר, נוכל גם לעזר בזה. הטורניר הזה, אני ככה נותן איזה ספוילר קטן, תהיה שם ככה קבוצת ותיקים, קבוצת הנהלה וצוות מקצועי של הפועל חיפה, קבוצת מאמנים מחלקת נוער, ואנחנו נרשום עוד שלוש או עד בין שלוש לחמש קבוצות אוהדים, שכל אחת מהקבוצות או בין שש לבין שמונה תחוזק על ידי, נעשה כמו דראפט כזה, תחוזק על ידי שחקן מהקבוצה הבוגרת, אני עוד פעם עושה ככה ספוילר, זה מה שאנחנו מתכננים לעשות בפגרה, יש פגרה של...
נועם, סליחה שאני קוטע אותך, אנחנו נפגשים בתורג'מן, אנחנו נפגשים בתורג'מן.
רגע, עושים דראפט מחכה,
עושים דראפט. אנחנו עשינו דראפט, הנה, שמיל,
שמיל, שמיל. פשוט נפגש.
כן, כל הכבוד. אז זה אחד. שתיים, אנחנו הולכים לעשות טורניר סוני פלייסטיישן אצל המדיאטי, אחד הספונסרים במשרדים שלהם, אחד הספונסרים החדשים, אליאס וסלים, אנשים יקרים. גם את זה אנחנו נעשה במהלך הפגרה. אנחנו עוד חייבים מפנינג העל ומפגש יעלום.
בדיוק.
הדברים האלה גם התבצעו. מה שאנחנו רואים פה בתמונה, זה ככה, איזו אנקדוטה נחמדה, היום הגיעו לאימון זוג תאומים, שהם גרים בקיבוץ, תכף אני אזכר, במטה אשר, בקיבוץ שומרת. נועם ואורי חוגגים 9, והם הגיעו לנו עם ההורים ועם חולצות, וביקשו שיחתמו עליהם, השחקנים, ופשוט היפה, השחקנים עמדו בטור מסודר, אחד-אחד אמרו, עמדו, חמתנו להם על החולצות, רואים בתמונה את אוהד, והצטלמו בסבלנות, ושוב, גם מועדים יודעים דרכי, דרך המועדון, מי שרוצה לבוא, להצטלם, מקבלים את כולם, ככה אפשר לראות אימון, להצטלם השחקנים לפעמים, אם שורה עלינו הרוח, מקבלים איזשהו שי קטן,
האמת,
זה אנקדוטה מהאימון של היום.
כשאני רואה את הילדים האלה, תמיד עולות לי דמעות בעיניים, ממש ככה, זה התרגשות אמיתית, זה ממש. כן.
אז כן, אנחנו קודם איתך לשבוע, שבועיים הקרובים פגישה.
אני אשמח.
אז אנחנו פה, יש עוד הערות, רותם, ניר, משהו אתם...
אני לא התארחתי, נתתי לכם כמובן לשוחח, והיה מעניין מאוד. השקל שלי הוא מה שאני אומר אותו בכל תוכנית מחדש, ואני יודע שאיתי הוא רוצה שזה יקרה, אבל יכול להיות שהוא מאמין באיזשהי תהליך יותר הדרגתי, הוא שכל מחלקת הנוער תגיע למשחקים. אני חוזר ואומר את זה, אני נהייתי אוהד הפועל חיפה ככה, אבא שלי לא אוהד הפועל חיפה, קח אותי, שם אותי בקבוצה שהיה קרוב לבית בבית בירם שם, קיבלנו מנוי, הלכנו כל הקבוצה ביחד, עם המנהל קבוצה, למשחקים של הפועל, נפגשנו מחוץ לאצטדיון ביחד, נכנסנו ביחד, ישבנו בחמש בית נועם, אם אתה זוכר, וישבנו שם, וככה אני נהייתי אוהד הפועל חיפה, חברים. והדבר הזה חייב לקרות. עכשיו, איתי מאמין בדרך יותר הדרגתית, ולא לכפות על
הילדים. אבל הדברים האלה קורים, יכול להיות שצריך להעביר עם זה הילוך, אבל זה דבר שקורה מדי שבוע, אני יודע, עשרות שחקנים במחלקה מקבלים מנויים עם ההורים, יכול להיות צריך לעשות את זה
ככה בצורה יותר... רואים אותם, רואים שהם
יושבים. אני אגיד משהו, אני מדבר על משהו יותר מאורגן. אנחנו הלכנו כקבוצה, לא כיחידים עם אבא שלי או עם אחי, כקבוצה, עם המנהל קבוצה, עם הטרנינג, היינו הולכים ביחד.
כן, אני חושב שזה גם קורה היום, אבל אפשר אולי להדק את זה יותר. אפשר להדק את זה יותר, אני מקבל את זה. אוקיי. עוד פעם, אז יש לנו משחק ביום ראשון, לפני המשחק טקס לזכרות של אליהו בניש, נחזור למה שפתחנו את התוכנית. מי שמכיר אותו, מי שרוצה להוקיר אותו, אז הטקס הוא שתי דקות לפני שריקת הפתיחה, יהיה גם סרטון שערכנו, גם הרצנו אותו ברשתות. וזהו, אתה יודע, צריך גם לתת התייחסות, המועדון הזה יחגוג בקרוב 100 שנה, קודם כל נתחיל עם 98, יש לו היסטוריה מפוארת, ו-14 עונות בשער זה לא הולך ברגל.
האם באמת יש תוכניות להתחיל את אירועי המאה בכל מיני איבנטים כאלה ואחרים?
כן.
אגב, רעיון לאיבנט, איבנט שאני חושב שזה גם כן מתאים, וזה יכול לקחת אולי בקבוצת הנוער, ארבע קבוצות, הפועל חיפה, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, ולעשות טורניר, טורניר קטן, משהו סמלי לזכרו של רובי שפירה, אני חושב שזה יכול להיות דבר נהדר, זה גם כן יקרב המון
אוהדים. אני עשיתי את זה לפני... עשיתי את זה לפני 15 שנה עם זליג אהרונוביץ', אז בעד הקריות עם אורן, שטרלינג, עשינו עם 12 קבוצות הכי טובות בארץ בקריית חיים, 1,000 אנשים ביציע, זה היה אנשי מסור למותו, כן, אז...
ענק, ענק.
כן.
אני רוצה קרן, שנייה, ככה, אני קורא גם את התגובות של האוהדים וגם חושב על דברים שאמרתי בשיחות קודמות. יש, הייתי הולך, אני מבין את הרצון של הקבוצה להגדיל גם הכנסות ולמכור כרטיסים. אני כן חושב שנשים באדום שמגיעות למגרש, הייתי הולך על זה כבר, זה פלח ילדות, אגב, בגיל יסודי, פלח גדול מאוד של פוטנציאל אוהדים. שלא ממומש, והיום בהפסקה אני רואה בנות בבית הספר שלי מרבות לשחק כדורגל עם הבנים, וזה פלח יחסית שנמצא שם, ורק לתת כרטיסים בצורה מתורגטת, כמו שאמרתם, ולהביא אותם. ועוד דבר שכבר אמרתי, העיר חיפה, יש כל הזמן עלייה מחבר המדינות, כל הזמן מגיעים...
טוב, אתה מתפרץ עוד פה לדלת פתוחה, הייתי לפני שבועיים בפגישה, עם מרינה זמסקי ממחלקת הקליטה, מחלקת ההכוונה במחלקת הקליטה של העירייה.
מעולה.
ואנחנו בעצם סיכמנו איתם, שוב אני עושה עוד ספוילר, סיכמנו איתם, העירייה מתכוונת להנפיק תעודת עולה, שהוא בעצם מעניק שורה של הטבות לעולים חדשים, וזה קריטריון 3 שנים בארץ, או משהו כזה, קריטריון שהמחלקה תחליט.
אדיר,
בעצם
אדיר.
אנחנו מעניקים 10% הנחה ברישום למחלקת נוער או... את ספר לכדורגל, לצורך העניין במקום לשלם על 10 חודשים, לשלם על 9 חודשים, שזה ההנחה הריאלית שכמעט 300 שקלים, ו10% הנחה ברכישת מנוי למשחקי הקבוצה, כמובן באופן יחסי, וזה משהו שאנחנו כבר מכניסים אותו יחד עם המועדון העולה של שתשיק המחלקה, עיריית חיפה מלי לוי הייתה זו שיצרה את הקשר, אז זה מבחינת עלייה, עושים הרבה דברים ויש תהליכים, אבל בסוף זה צריך להתכנס ליציע המזרחי האדום, חומה אדומה. צריך להיות חומה אדומה במזרחי, שם
להתכנס. צודק. נועם, תודה רבה רבה לך באמת.
תודה רבה לכם.
זה כיף לשמוע, כיף לשמוע שחושבים ככה. צריך לחשוב כל הזמן היצירתי מחוץ לקופסה, ככה צריך.
ואני אומר, אני שמח לראות פה שהפאנס זה בוער בו, לא כאוהד שבא, למה ניצחנו, למה הפסדנו, זה בוער, בוער בכם, בכל אחד מכם, על להביא עוד קהל, להביא עוד שכנים, וזה כיף גדול.
תודה רבה, תודה רבה נועם, תודה רבה לך קרן גם כן.
תודה לכם, נפגש ביום ראשון.
אנחנו נגנוב אותך עוד פעמים, זה אני יכול להבטיח.
אני אשמח, אני אשמח. להתראות, תודה.
אז חבר'ה, לפני שאנחנו מעלים את אדי, אולי נדבר קצת על המשחק הקרוב קצת, ונסכם את זה.
יש משחק ביום ראשון, אנחנו, הכל חיפה, השאלה צריכה לשאול את עצמו מה היא רוצה לעשות השנה, בסדר? אם היא רוצה להעביר עונה, אז אנחנו כרגע בדרך לשם, בדרך להעביר עונה, בסדר. יכול להיות שנצליח להשתחל לפלייאוף, ויכול להיות שלא, אבל נעביר עוד עונה, במשחק טוב, במשחק לא טוב, משחק טוב, משחק לא טוב, וכרגע זה מה שקורה. אם היא רוצה לעשות מהעונה הזו משהו מיוחד, ועונה שאנחנו נדבר עליה כמו עונות הגביע ועונות אחרות, הקבוצה חייבת להתחיל לייצר יציבות. עכשיו נכון שהיו לה נסיבות מקלות, לאבד גם את סאקו וגם את חנן, זה קצת יותר מדי לקבוצה בסדר גודל של הפועל חיפה, הפועל חיפה לא יכולה להחזיק חמישה עושה משחק בסגל, זה לא יקרה, אז היא מחזיקה שניים, שניים וחצי, שלושה, ואם 90% מהם לא זמינים, אז היא בבעיה, ועדיין ביום ראשון הקרוב, הפועל חיפה צריכה לבוא, קודם כל קריית אליעזר, אני אומר, סמי עופר, חייב להפוך להיות מבצר בשביל שהעונה הזו תצעיד אותנו קדימה, ואנחנו עם מספרים מאוד יפים העונה בסמי עופר, וצריכים לשמור על זה, גם בשביל להעלות את כמות הקהל, וגם כדי כמובן, עוד פעם, כי אם אנחנו רוצים באמת לעשות פה עונה שהיא מעבר, דיברנו פה על אופציות לכרטיס לאירופה בשנה הבאה וזה, אז אם אלו המטרות, אז הפועל חיפה לא יכולה יותר ליפול בכל מיני נפילות קטנות כאלה ולהפסיד, בקבוצות שהיא לא צריכה להפסיד להם, כי גם כולנו יודעים שהשלישייה עוד לא הגיעה, הרי כל קבוצה עונה יש לה שלישייה, יש לה מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, אחד אחרי השני, זה שלישייה.
בשבוע אחד.
מה?
בשבוע אחד.
כן, כן, יש את זה לכל קבוצה השנה.
לא, אנחנו נקבל את זה בשבעה ימים.
בשבעה ימים, אז עוד יותר, אז בכלל, והשקופה הזו עוד לא הגיעה.
וכולם בסמי עופר, לא?
שעכשיו עוד הפעם, אני לא נוסע אף פעם לדרבי כדי לחזור עם אפס נקודות הביתה, כן? אבל אם אנחנו בצורה ריאלית מדברים, אז זה שלושת הקבוצות החזקות בליגה, או נגיד לקרא להם העשירות בליגה, שעדיין לא התמודדנו מולם, ולכן מה שנקרא, אנחנו אסור לנו לזרוק יותר נקודות. שוב, אם אנחנו רוצים לעשות מהעונה הזו, עונה באמת
מיוחדת. גם נכון, צודק.
דורון? דורון אולי?
אני אשאל אתכם שאלה מוזרה קצת, האם מישהו יכול להגיד לי, האם ארמנטיני פצוע עדיין?
אני לא בטוח שזה, אני אומר עוד הפעם, הפועל חיפה צריכה לנצח את המשחק כהפועל חיפה, ולא בגלל...
אז זהו, למעשה מה שרותם אומר, אם אני אתראה נכון, אני גם חושב ככה, המשחק הזה תלוי בנו, אם נבוא למשחק טובים, אנחנו נצח את המשחק, אנחנו יותר טוב מחדרה. ואם נבוא נרפים, אנחנו נפסיד את המשחק, למרות שאנחנו יותר טובים
מחדרה. אני לא סתם שאלתי, יש שחקנים שיש שחקנים מסוימים שמצליחים נגדנו במיוחד, זה אחד מהם, זה הספציפי של חדרה, שאני ככה פשוט את רציתי לדעת.
גם גוזלן הולך לו לא רע בכלל.
גם מקסים, גם מקסים.
נכון, בסדר, אבל...
כל השחקנים שמקללים אותם, בואו, אנחנו מקללים שחקנים ואנחנו נותנים להם
כפה. קודם כל לא צריך לקלל, גם שחקן זה לא צריך. אבל בואו, שורה תחתונה, אני מסכים עם רותם לגמרי. אני חושב שהקבוצה שלנו צריכה להסתכל למעלה. רותם אמר מאוד יפה, הוא אמר עשירות, קבוצות עשירות, הוא לא אמר גדולות. כי אני לא רואה שום דבר גדול כרגע בכדורגל שמשחקות אותן שלוש קבוצות, עם כל הכבוד לכל אחת מהן, ולא משנה שמכבי תל אביב למטה כרגע, עדיין קבוצה חזקה, אבל אנחנו צריכים לעלות לא רכים, לא לעלות רכים כמו בפתח תקווה, ולא רכים כמו שעלינו בטדי. צריכים לעלות עם הטירוף שיפיין משחק למשל בבלומפילד נגד הפועל תל אביב, מי שלא יעלה, לעלות מתוך כוונה ברורה אחת לקחת את הנקודות. אגב, מבחינת הרכב, לפי מה שהבנתי בין השורות של אלישע, נועם כהן יעלה כי הבנתי, בגן ימני כי הבנתי שדור מלול עוד לא בכושר מלא, ככה הבנתי, ואני מבין גם שתורק כנראה יהיה בסגל ולא יפתח, אז אני מניח שיהיה לנו בהרכב את הפוקו ואת נועם כהן.
אוקיי, ניר?
לא, אני מסכים עם מסכים כל מה שאתם אומרים, הולך להיות משחק מאוד מאוד משמעותי, אנחנו משחקים מול קבוצה של, של משחקת בחמישייה אחורית, אבל לפעמים מה שקורה הם עולים שני מגינים, ואז זה יכול להיות 3-3, יש לנו 3 מקדימה, אז בגלל זה אני לא בטוח שאלישע יעשה לחץ גבוה.
אני אגיד לכם, כן, רותם, בבקשה. לא, אני אגיד, נגד חדרה, כן, בבקשה רותם, סליחה. HB4 Beauty, בבקשה.
שתפוקו, לדעתי, זה יכול להיות יתרון עצום לקבוצה שיש לך עוד בן אדם שיכול להחזיק כדור על המגרש, כדור רק חנן, וזה להפך, זה יכול לשחרר עוד חבר'ה קדימה וגם את חנן, לא כל כדור צריך לעבור דרך הרגליים שלו, ואפשר שעוד אנשים ינהלו את המשחק, והוא להפך, יהיה יותר יעיל קדימה, והלוואי שזה מה שנראה.
זהו, למעשה מה שיקבע פה את התוצאה, זה מה שאסור שיקרה, אסור שהפועל חיפה תפסיד. היא לא יכולה לעשות לעצמה להפסיד, היא לא יכולה לעשות לעצמה להפסיד שוב פה מול חדרה. גם הסטטיסטיקה, זה שכל הזמן אנחנו לא מצליחים לנצח את הסטטיסטיקה, יש לה כלל, היא אמורה להישבר באיזשהו שלב. וזה סטטיסטיקה.
לא רק נכניס את זה לפרופורציות, כאילו אסור לקבוצה להפסיד. בוא, הקבוצה לא תרד ליגה אם היא תפסיד.
לא, הבנתי, כן.
אסור לקבוצה להפסיד, אם היא רוצה לעשות משהו העונה. אם אתם מעבירים פה עונה, אז לא יקרה כלום אם נפסיד ביום.
ברור שאומרים שאסור להפסיד, זה לא אומר שזה חיים ומוות. אבל אסור לנו להפסיד.
אני רק יוסיף ואומר שאם כנראה חדרה תשחק באופן כזה שתאפשר להפועל חיפה לשלוט בכדור, אז לא בטוח צריך לעלות במערך של מעברים.
זה כבר לא ישתנה, אני לא רואה אותנו כקבוצה מחזיקת כדור, אנחנו עם הכי פחות החזקת כדור בכל הליגה, מצד שני עם הכי הרבה שערים. אז אני לא רואה את שיטת המשחק משתנה.
אוקיי, בסוף נגיד שלום לאדי, ואחרי זה נשאל אתכם אם אתם רוצים גם להגיד תוצאות, אבל נשאל גם את אדי. מה נשמע אדי?
בסדר,
נהיה איזה לינק כזה בין הכדורסל לכדורגל שאנחנו מפסידים מנצחים, מפסידים מנצחים.
לא, לא, אל תיכנס לזה, אנחנו לא רוצים לינקים. אדי, אהלן, כדי שלא יגידו שכבר דיברנו ולא הייתי מרוכז, אני אשאל אותך, יש שחקן חדש שהבאתם? וואו, אתה יכול להסביר קצת? זר חזה שהבאתם, שחקן פנים?
ראינו את הרצליה ששיתפו מולנו 5 זרים ולא יודע, כך וכך מתאזרחים שקלו 88 מתוך 90 הנקודות, ואמרנו יאללה, למה לא, גם אנחנו, אבל כיוון שאין לנו 500,000 שקל לשלם כנס, אז בשלב הזה אנחנו נרשום כל פעם 4, ולפי צורכי המערכת כל פעם מישהו ינוח. אני לא יודע אם הוא ישחק כבר ביום שני, כי הוא רק היום אמור לנחות, מחר לצאת מבידוד, אבל אתה יוצא, אתה חלוט...
מה גרם לפער הזה במשחק מול הרצליה? מה קרה שם בדיוק שפתאום ראינו קבוצה טובה מאוד, ואתה פה לך ופחות?
קודם כל הרצליה קבוצה טובה, צריך לתת להם את הקרדיט, הם נמצאים ב-3-0 בראש הטבלה, דווקא לצדדים החזקים שלהם, שזה צבע, התכוננו נכון והיינו בסדר, ואז פתאום בא אדון בב ופתח לנו את השער, יפתח אל בב, 31 נקודות, 40 נקודות מדד, כולם ניסו לשמור עליו, באמת, איזה 4 או 5 שומרים שונים, כל גארד שהיה אפשרי לשים עליו, וגם פורוורדים ניסינו לשים עליו, היחיד שאיכשהו הסתדר איתו זה קדים, אבל כל האחרים פשוט לא הסתדרו, והוא הרג אותנו. וגם אנחנו לא מספיק טובים בשלב הזה של העונה, כדי לנצח בחוץ, בלי סימכון. סימכון יש לו מהמשחק מול תל אביב, איזה פציעה בזרת, איזה קרע קטן, והתלבטות גדולה הייתה אם לשתף, לא לשתף, בסוף לא, וזה עלה לנו, כי היינו בלי השלשות, עשינו...
ולמשחק הקרוב, הוא כבר יהיה?
עשינו 3-17 בכל המשחק, ובמיוחד 0-8 בחצי השני, שזה הרג אותנו לגמרי, הוא ישחק ביום שני, הוא ישחק, אבל הוא היה כנראה חייב את הפאוזה הקטנה, הוא לא התאמן כל השבוע, אז היה ספק גדול, ובסוף לא, חשבנו אולי כן, בסוף לא, עלה לנו בהפסד, חבל, אבל בסדר, אין מה לעשות. זה דברים שקורים. היה אווירה טובה, היה כדורסל טוב.
גם קהל, אני שמעתי את הקהל בטלוויזיה.
אנחנו, כן, הקהל שלנו היה מאוד דומיננטי. הרצליה הביאו הרבה קהל, אבל בעיקר ילדים, שעשו רעש באופן כללי, אבל לא רעש מתואם. הקהל שלנו עושה רעש מתואם.
נכון. נכון.
מה אני אגיד, חבל, כאב הלב, אבל לא הגיע לנו, רדפנו 40 דקות, רבע רביעי צמצמנו ממינוס 17 בתחילת הרבע למינוס 2 דקה לסוף, ואז בא הג'מוס הזה הבלגי, 2-13, שקבל את הכדור גב לסל, מוסר אותו, רץ מסביב, ותופר שלשה, אין לנו שחקן שיכול לעצור קלי שלשות 2-13, באמת שניסינו את כולם, לא עזר. אין מה לעשות, גם ברגס לא היה במיטבו, מעט מדי אסיסטים, שזה מה שמצופה ממנו.
מה יש לצפות במשחק הבא?
נחזור לתחילת השיחה, אנחנו עוד אחד כן, אחד לא, צריך כבר להיכנס לאחד כן, אחד כן. היה לנו מספיק קשים, תשמע, מכבי תל אביב על ההתחלה, הרצליה שהיא בפורמה טובה, שנה שעברה פתחנו 3-0, הקבוצות היו פחות טובות, ואנחנו משחקים עכשיו מול גליל, שהיא פתחה עם 2-1, שאנחנו 1-2, הם דווקא ניצחו את שתי האחרונות, נסצי וראשון, והם חוזרים גם מטיול של 5 ימים בבלקנית, במקדוניה ולא יודע איפה עוד, שיחקו פעמיים, גם שני וגם אתמול, חוזרים היום בלילה מאוד מאוחר, הבנתי שגם יש איזה דיווח שאחד הזרים שלהם נפצע בכתף, זו שישחק או שלא, אבל הם אמורים לבוא יותר עייפים, אולי קצת בהיי, כי אתה יודע, בכל זאת נסיעה לאירופה פעם ראשונה אחרי 15 שנה, או כמה זמן שזה לקח, כי הם באו מליגות נמוכות, ואני מקווה שאנחנו נבוא ממוקדים וננצח אותם שוב, כמו שעשינו בגביע ווינר, בגביע ווינר הפגנו
על
דומיננטיות אמיתית.
אדי, לסיום, יש לנו, אני ראיתי בפוסטים שאתה מפרסם הרבה על המנויים, מבצע מנויים. אתה רוצה להגיד על זה כמה מילים? על המנויים?
מי שעושה מנויים, שילך ויקנה.
מי שעושה מנויים, אתה לא צריך לקרוא לו שילך לידה, תקרא למי שלא עושה.
האמת היא, המסד שלי זה בעלי מלאכה 26, קופות ברק זה בעלי מלאכה 12, ואני פגשתי השבוע לא מעט אוהדים שאיכשהו ראו אותי למטה, אמרו לי, איזה יופי לראות אותך, בדיוק קנינו מנוי. וגם במשך השבוע קיבלתי שיחות מאוהדי, לא בדיוק אוהדי, כנראה חובבי כדורסל, שהיה להם מנוי עשור ומעלה ליריבה הלא נכונה פה. ואיך שהם ירדו ואנחנו פה, אז הם עשו סוויץ' וקונים מנויים אלינו. וזה נחמד לדעת, כי הרבה מאוד מהאוהדים שהלכו בעשור האחרון ויותר ליריבה העירונית, הם אוהדים שלנו במקור. והגיע הזמן שיהיה
איפה. ושארו בנים לגבולם.
בחיפה, הזהות הפועל מכבי היא לא כל כך חדה. אוהבים כדורסל, אז אם מכבי טובה הולכים למכבי, ואם הפועל טובה הולכים להפועל.
לי זה לא קורה, לי זה לא קורה. לא אלך לראות את מכבי חיפה, אם זה לא בדרבי, גם מתהפך העולם. גם אם ישחקו נגד הארלם גלובלוטרס, אתה זוכר אותם.
יש לנו מבצעים לסטודנטים, ויש לנו מבצעים מינויים לבתי ספר, מי שרוצה מנוי יכול לקנות אותו במחירים מאוד מאוד סמליים. גם המחירים שהם לא במבצע, זה 300 שקל, איפה שיושב הקומץ, שזה בצד של האורך, לא מאחורי הסל. מנוי ב-300 שקל, זה באמת, כלום, כלום. לגבי יום שני, נוער, חיילים, סטודנטים, 30 שקל.
אוקיי.
5, זה באמת שווה לכל נפש.
אז יאללה, שיהיה בהצלחה, אדי.
הצלחה
אני אומר שיהיה המון הצלחה. אתם רוצים לעשות איזה סבב מהיר ניבוי תוצאה, או שזה נחס? מה אתם אומרים?
בוא נעשה את זה בתוכנית הבאה, ננבא תוצאה כמה נגמר.
אוקיי, זה יכול להיות נחמד.
האם בסיים שלנו ניצחו את חדרה? אני הייתי בן 16 כשהם ניצחו פעם האחרונה.
אז אני רוצה לקחת כאן את המושכות, כי אנשים פה לא אמיצים, אז אני אקח, ואני אומר לכם שאנחנו הולכים לנצח 2-0. נקודה, תרשמו.
אני חושב שאנחנו מנצחים 1-0.
גם טוב, אתה יודע מה רותם, לא רב איתך על גול. אבל אנחנו מנצחים. חבר'ה, תודה רבה.
קצת עם חור פה בהשכלה. מתי המשחק?
יום ראשון.
יום ראשון בשבע, נדמה לי.
כן.
בשבע.
דרך אגב, אפרופו אזרוח, עכשיו עלתה הידיעה שמיגל ויטור בדרך להיות אזרח ישראלי ולנבחרת ישראל.
אחלה שחקן.
לא רע, לא רע. מה?
אנחנו דרך אגב יום שני ב-8 ברוממה.
אז מה, הוא עכשיו מיכאל ויטור?
מיכאל ויטור נקרא לו עכשיו.
הצלחה חברים, אני חייב להגיע הביתה עוד היום.
תודה רבה, גם אנחנו מסיימים. תודה רבה לכולכם, תודה לך לך אדי, תודה ניר, תודה רותם, תודה רותם. להתראות.
שלום, יאללה.
ביי, תודה לכולם.
ביי.